ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אז חכמים, אנחנו מתכוננים לעניינים של פורים. אז תמיד אנחנו צריכים לחתור לנקודה יותר מרכזית שממנה הכל נובע. אז נתבונן שלא בחינם חכמים הסמיכו את מצוות זכירת מחיית עמלק שבת לפני פורים להקדים קריאה לזכירה. אז האם יעלה על הדעת שבכמה דקות שאדם קורא בתורה הוא יוכל לצאת ידי חובת זכירה שבלב, להבין את כל הסוגיות העמוקות של עניין הרע? והרמב״ם אומר שהמצווה היא לעורר איבתו, לעורר את איבת הרע. אז האם זה שאני קראתי בתורה, שתי דקות שמעתי קריאה אפילו מדוקדקת, אז נצא ידי חובת זכירה בלב? אני רוצה להציע הצעה פשוטה שלעניות דעתי היא פשוטה, אבל אני מקווה שתקבלו אותה. שהתקנה דרבנן לקרוא את הפרשה סמוך לפורים, התוכן שלה הוא דומה לכמו פרשת שקלים, ארבע פרשיות כמו פרשת החודש, פרשיות שבאות להכריז הכרזה, לקרוא קריאה לציבור. זכור את אשר עשה לך המלאק, זה לא שאנחנו מקיימים את המצווה ברגע השמיעה, אלא זו כמו הכרזה, כמו משמיעים על השקלים, אנחנו מכריזים, בואו ונפתח את הסוגיות של סוגיית המלאק. זאת סוגיה שצריכים לפתוח אותה, זו סוגיה שלזכור אותה, זה לא יהיה על ידי אמירות ופתגמים. אדם שלא מברר את סוגיית הרע ולא מתמודד מולה, אז הוא לא יוכל לקיים את המצווה של זכור את אשר עשה לך המלאק, שהתורה כל כך עושה את הנושא הזה לעיקרי. הרי נושא לבבי, צריכים להבין, נושא שהוא לבבי, הוא לא יכול להיות מתקיים על ידי פעולה מעשית של קריאה. אז ברור אם כן, שוודאי נטבע מאיתנו, לא ברגע אחד, אלא לכל הפחות, מפורים, משבת עד פורים, חכמים ביקשו מאיתנו, תפתחו את הסוגיה. עוד הערה מאוד מעניינת, תשימו לב, שבשני תחומים רואים בחז"ל שהם כתבו פתיחה. יש פתיחתא דאיכא רבתי, יש פתיחתא דאסתר רבתי, וכל מי שרואה את הסוגיה שם, את הסוגיה של מסכת של אגדת, מסכת מגילה, כל המורה והמורה היה פותח לה מאי פרשת. זה פתח לה מאי פרשת, וזה פתח לה מאי פרשת. מה זה הנושא? לא ראינו, חוץ משני התחומים האלה, שחכמים עסקו כל כך הרבה בפתיחות. מה זה נקרא פתח לה מאי פרשת? יש פורים, יש מצוות היום, מה זה פתח לה? יש נושאים לבביים שאם אתה לא פותח אותם, אם אתה לא פותח את הדרש בהם, הלב לא נפתח. אתה לא יכול לבוא להגיד לאדם, תתאבל על החורבן, ואתה לא יכול להגיד לאדם, תשנא את עמלק, אוהבי השם שנאו רע, אם הסוגיה היא לא נפתחת. לכן כל חכם וחכם היה פותח את הדרוש שלו ממקום אחר. שנה אחת היה פותח מפה, שנה אחת משם. והדברים שפותחים את הנושאים, בסוף הלב מתעורר. ככה האופי של קיום המצווה הזו. טוב, אז זה הפתיחתא שלנו. עכשיו השאלה היא, איך אנחנו נכנסים לסוגיה? אז אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. אוהבי השם סינורה, אנחנו מבינים שכל אחד מבין שלחיות כאן בעולם בלי ברור בין טוב לרע, אז אנחנו באמת חיינו אינם חיים. ואם אתה מאמין בטוב, אז אתה חייב גם כן להבין שהצד השני הוא לא טוב. ואם הוא לא טוב, אז הוא הרסני. אם הוא הרסני, אז הוא חייב להתייחס אליו כמו כוח מחריב, כמו אויב. זה נקרא לעורר את האיבה. אדם שחי פה בעולם בתחושה, היום אנחנו לצערנו הרב נמצאים, אולי בהמשך יהיה לנו זמן לדבר, נמצאים בתקופה ש... של תוקף הרע כל כך גדול, עד כדי כך שהוא מתחזה כבר כאילו שבכלל אין רע. זה בעצם השיח היותר פוסט מודרני היום, שאין בכלל רע. תוכיח לי בכלל שיש רע, רע זה סובייקטיבי, מי בכלל שיש, מי אומר בכלל שיש רע. זה כבר, מי שאומר ככה, תדעו לכם, פירוש הדבר שהרע כבר כבש אותו לגמרי, עד כדי כך שהוא אפילו מזוהה איתו בלי שהוא מרגיש שיש רע. זה המצב הכי קשה. אם אנחנו עדיין במצב פחות קשה, שמבינים שיש בעולם מערכת של טוב ויש רע כנגד, והקדוש ברוך הוא הרי יצר את הרע כדי לאפשר לנו לבחור בטוב מתוך הרע, ולכן הרע באמת יעמוד, הבריאה שלו היא באמת מוגבלת רק עד 6,000 שנה ולא יותר, כדי שבאמת נוכל לעמוד בשליחות הבחירה שלנו. מתי שעולם העבודה יסתיים, אז ברור שהרע כבר יאבד את תפקידו, את רוח הטומאה, אוויר מן הארץ. אבל היסוד הראשון, קודם כל בואו ונסכים. אם אתם מלמישהו שיש מחשבה אחרת, אז עד רבה אפשר להשיח על זה. אבל קודם כל הנחת יסוד ראשונה, מאז בריאת העולם הקדוש ברוך הוא יצר, הוא לא יצר את הטוב, הוא לא יצר, הטוב זה הערת פניו בעצמו, כך למדנו בדרך השם. הרע זו יצירת יש מאין שנוצר כדי לאתגר את בני אדם בבחירה חופשית, והרע הזה יש לו, עוד מעט נלמד, יש לו הרבה הרבה צורות איך הוא מופיע ואיך הוא משתלט על המציאות. אולי אנחנו נעמיד את התכלית הרע, איך היא מדברת לאנושות. וכל העבודה של בני אדם היא לשלול את הרע, ומתוך השלילה להמליך, להשליט את הטוב לבדו. כשחזל אומרים אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה שמו מן העולם, אנחנו מבינים יש איזה אומה כזאת מוזרה שצריכים משום מה גורם מצרות בעולם, וצריכים לדאוג שהיא תאבד מן העולם. היא תאבד העולם, זה ממש טעות. המלאק זה בעצם הוא בא להעמיד את כל האלטרנטיבה האפשרית בעולם בצורה הכי משמעותית, והקדוש ברוך הוא אומר השם שלי והכיסא שלי יושלמו אם אתם תמחו אותו מן העולם, אם אתם תשללו אותו. הבעיה היא שלצערנו הרב אנחנו עלולים להבין אפילו או שהוא בכלל הוא לא כזה רע, או שאנחנו עצמנו כבר שבועים תחתיו. כלומר, לאבד אותו, אני אומר הערה פשוטה, למה הקדוש ברוך הוא אומר והיה בהניח השם לך מכל אויביך מסביב בארץ חולו וחולו תמחה? למה המחייה בפועל תהיה רק באחרית הימים? כי אם היא הייתה בראשית הדרך, פירוש הדבר, אם המלאק לא קיים, פירוש הדבר, כמו שהקדוש ברוך הוא לא יצר את הרע, הוא יכול גם לא ליצור אותו. הוא יצר אותו כדי שאנחנו נשלול אותו. אז לאבד אותו מן העולם, והעיבוד שלו לא מגיע מצידנו, אז לא עשינו כלום. אתם מבינים את מה שאני מתכוון להגיד? מה יועיל אם מישהו יסלק אותו? אנחנו צריכים להכיר בו, לראות את כל האפשרויות שהרע יכול מסוגל להציב לנו כאתגר, ולשלול אותו בשורשו, ולהבין שהוא באמת נשלט ואיננו שולט. רק אז הרע יתוקן מצידנו. בסוף גם תהיה מצווה בפועל. אסור להגיד שחס ושלום מחיית הרע זה אלגוריה, חס ושלום. לא לקנות דברים המלאק שבלב, וכל מיני דברים כאלה שוודאי זה עקירת התורה. אין כאלו מושגים. מצווה תעשה, תמחה את זכר המלאק. המלאק זו אומה, וזה לא רעיונות אלגוריים. מי שאומר אלגוריה במלאק, יגיד גם אלגוריה חס ושלום בתפילים. חלילה וחס. אבל כדי להגיע לשלב שאותה אומה שהיא מפיצה את הרע על השקרי בעולם, היא תושמד, אז חייב להיות שכל הרעיונות שהיא מפיצה היום, אנחנו באמת שוללים אותם. כי אם אנחנו בסוף נפלנו לאותם תפיסות, אז מה יועיל שהם ייעלמו? אז אנחנו כבר הושפענו. העולם צריך להתמודד, אין השם ונכיסה שלם, עד שימחה על ידינו שמו מן העולם. אז בואו ננסה להגדיר לעצמנו, אחרי ההקדמה הזאת, כן.
אז עוד פעם, יש. בלבל זה הכוונה היא שאנחנו לא יכולים להכיר, לא שאין עמלק. העמלק שבלב שאתה אומר, אל תגיד מידה רעה שיש לי, שאני קצת לפעמים לא מתייחס לחבר מספיק בסבלנות, זה העמלק שבלב. זה נקרא אלגוריה. תגיד, יש העולם היום, העמלק היום שולט תפיסת עולם שלמה, תיאולוגיה שלמה שהוא שולט על המציאות, כולל אנחנו מושפעים. ואם אנחנו נשלול את התיאולוגיה שלו שהיום שולטת, גם אתה לא יודע איפה הרע מופץ, אז אתה מתמודד מול הכוח הרע הזה. בפיזיות זה יגיע באחרית הימים, אבל הרעיון אתה לוחם בו היום, רעיון עולמי. לא להקטין את זה ולהגיד, כן, לכל אחד יש איזה מידה רעה וזה המלאק, לזה התורה התכוונה, תיקון המידות הרעות. לא, אתה מקטין את ההבנה, אתה מחליש את הכוח שלך. אני קצת מתנהג בנאיביות, כאילו רע זה משהו תיאורטי. הרע זה כוח אמיתי. זה כוח אמיתי שהיום שולט בעולם בצורה מאוד מאוד חזקה. ואת זה אנחנו רוצים לנסות לחשוף בעזרת השם. זכור, יש, אני לא קורא לזה מחה, יש זכור, יש התמודדות שהתורה מגדירה את זה כמצווה פנימית שנקרא זכור. שנאת הרע, איבת הרע, הכוונה היא להכיר בו ולהפוך אותו לאויב האנושות. אחר כך בפועל נזהה גם כן את הגנים, את אותם, את שורשי האומה שממנה הכל. ודאי בפועל, אין שום ספק. מה זה? זה לא נשמע כל כך פופולרי לדבר על זה. מה? מי שאומר המלך שבלב הוא בעצם מנסה גם, בוא לא נדבר על המצווה הזאת, זה לא רלוונטי. אז כמו שמאמינים בבשיח, מאמינים בזה. מקווה שהבנתם שאני אומר בבדיחותה, זה בערך אלגוריה כמו שהמשיח יבוא. אני מקווה שאתם מבינים שאני אומר את זה לא ברצינות. זה חלק משליטת המלך. אז עוד מעט נפתח את הסוגיה. מי זה הרע שאנחנו צריכים לסנוע? אני אשאל שאלה פשוטה. אני אומר לכאורה, למה לסנוע את הרע? אני לכאורה אומר, צריכים לאהוב אותו אהבה גדולה. הרי למלא שהקדוש ברוך הוא יצר את הרע, לא היינו יכולים לקנות עולם הבא לעולם ועד. הרי אי אפשר בכלל להשיג שום שלמות בלי אלטרנטיבה של בחירה חופשית. אז אם אין רע בעולם, אז אין גם טוב. הפסוק אומר, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אומרים חז"ל, זה יצר הרע. יצר רע הוא לא יצר שנו. נזרים ממנו, נזרים לו להתפתות, לא ליפול בפח שלו, כי הוא חייב למלא את התפקיד שלו בנאמנות, והוא חייב להעמיד לנו תמיד אפשרות שנייה. אז מה זה אוהבי השם שנאו רע? מי הוא הרע שצריכים לסנוע? אז אני אגיד לכם, אנסה להגיד הגדרה כזו. הרע בבריאה שלו הוא מצוין, כל עוד שהוא עומד כצד שני, כל עוד שהוא עומד כאפשרות. אז גם אדם שיודע להיזהר ויודע שכל הבריאה שלו נועדה רק כדי שנתגבר עליו ונשתמש בו כקרש קפיצה לקנות את הטוב וחלילה לא להיכשל, אבל עצם המהות שלו היא לא שלילית, היא חיובית, היא מרכיב מוכרח בתוכנית הבריאה. אבל איפה הרע מתחיל להיות צנוי? הרע כשהוא הופך להיות שולט, כשהעולם מתחיל להאמין בשליטה שלו, שהוא כוח הדומיננטי השולט והמנצח. זה הרעיון של המלאק בעולם. המלאק הוא לא בא ומעמיד אלטרנטיבה, המלאק בא ואומר, תדעו לכם, מי ששולט בעולם ומי שינצח בסוף זה כוח הרע. הפסימיות, הכוח שבא להעמיד בעולם את שלטון הרע, זה בעצם המלאק. אני רוצה קצת להסביר. מי שיסתכל על העולם שלנו באמת באופן ריאלי, הריאליות היא באמת מצדיקה את התפיסה המלאקית. העולם הריאלי באמת אומר, אין לעולם תקווה משום צד שיהיה. אתם מסכימים או לא מסכימים? תפיסה ריאלית, בואו נסתכל רגע, ריאליות פשוטה. האם לעולם שלנו יש תקווה? בכל המישורים, בכל התחומים, התפיסה הפשוטה של בני אדם, שהרע שולט, הרע גובר, הרע מנצח. תשאלו כל אדם, הוא יגיד לכם, הרע סיתנה נצח. בכל מישור שאתם רוצים. אתם תבחרו מישור ואני אנסה לעזור לכם להיות פסימי.
רפואה.
מה?
רפואה.
נו. אתה יודע איך שהרפואה נאבקת? יש לי רופא חבר שהוא חוקר סרטן. הוא אומר, זה, אני רואה כל יום, אני רואה במיקרוסקופ את הסיטרא אחרא. רואה איך שמפתחים עמידות, איך משהו כמו תמנון רב זרועות, נראה פה כמו הסיטרא אחרא ממש נאבקת נגד כל המנסים למגר, והוא מיד מפתח דרכים חדשות. אתה רואה ממש, הוא אומר, הרפואה היא לא יכולה לבשר לעולם בשורה טובה, בגלל שהיא מנסה בתוך הכלים שאלה, בתוך הידע, אבל היא שוכחת שהידע שהביא אותם להישגים שלהם, הוא זה שהביא גם את האנושות לפרץ המחלות הללו. הרי כל ההתקדמות הטכנולוגית והמדעית היא זו שמפשטת גם את הקלקולים בעולם. כלומר, העולם נמצא בעצם מחלט עצמו מתוך עצמו. הוא חושב שמצד אחד הוא מתקדם, מצד שני הוא הורס את עצמו. כל המיליארדים שמשקיעים להתקדם בחקר התרופה של המחלות הללו, בינתיים אתה מסתכל על צרור נקוב, העולם הולך ומתקלקל. כי כל ההתקדמות הזאת בעצם משלמים לה את כל המחיר של את כל המחיר שהעולם משלם בשבילו. מה זה? אין התקדמות שאין לה מחירים. כל התקדמות היא מכלול. אין התקדמות בתחום. בשביל להתקדם בתחום, אתה מתקדם בכל התחומים. וכל התחומים בסוף אתה לא יכול לבחור. העולם מתקדם ומתקדם, ואתה לא תעצור את הקדמה. והקדמה הזאת בסך הכל מכלה את העולם באופן ודאי. היא אומרת, הכל נהרס, מהאוזון ועד האקולוגיה, הכל נהרס ומזדהם, וההתפתחות, הכל היום כבר תחנות חשמל, הן כבר אטומיות, והאטום, כל אחד מבין שכל תקלה הכי קטנה כבר גומרת את העולם בעוד שלב. העולם נמצא בשליטת הרע. כן. אני אומר, אדם שמסתכל על העולם בריאליות.
כי כן רואים איזה גרף מסוים, לא שזה...
גרף מסוים של מה?
ירידה.
ירידה של מה?
מה שזה לא יהיה נתון, כן. כמו נגיד המצב החור באוזון, נגיד.
כן.
כן רואים שינוי, יכולים כן למסים.
מנסים קצת לתקן. אתה באמת חושב שתוכל לשלוט על זה לאורך שנים? הרי העולם לא נעצר, העולם מתקדם, ואתה כל הזמן, העולם הוא מסחרי, תעשייתי, כסף מוביל את העולם, כדאיות, למישהו באמת אכפת שהמיליונים שלו יזיקו לאורך הזמן, יזיקו, הכל, נסים לבלום קצת, אחרי שנזכרו מאוחר מדי, נסים לבלום, אבל אתה לא יכול לעצור את הגלגל, העולם מתקדם. עכשיו, זה בכל המישורים, זה בכל במישורים, מתי אפשר לצפות שמלחמה עולמית תבוא ונשק לא מוצלח יבוא לידיים מטורפות, שזה כבר היום נמצא בידם. אדם ריאלי אומר, באמת, הרע באמת, שימו לב, יש כאן רעיון עמוק. הקדוש ברוך הוא יצר את הרע, והעולם מאמין, מפיץ את הרעיון העמלקי, שהרע גבר. הרע יתגבר. אני לא אבוא עכשיו להתפלסף איתך איך הרע נוצר, אבל אחרי שהרע נוצר, העובדה היא שהרע שולט.
אבל בקודם כל נלחמים ברע.
מה זה?
בקודם כל נלחמים ברע.
בוא נבדוק. אפתור שנלחמים ברע.
בעולם זכויות אדם
בסדר, אז פה אנחנו מסתפחים בהרבה, אנחנו מסתפחים פה בהרבה הרבה דיבורים, אין לנו הרבה זמן להאריך, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, היום לא נלחמים ברע, היום מקדשים את הרע. היום הרע כבר הפך להיות כבר בכלל נושא לא מדובר. היום כבר מי שמדבר באופן ברור נגד, על ערך מסוים, ושולל מישהו שעושה אחרת ממנו, הוא כבר נקרא אדם כבר לא חיובי, הוא נקרא אדם שלילי. היום הרע מקודש, היום כבר אסור להבדיל בין טוב לרע. אז להגיד שהעולם היום לוחם ברע זה ודאי לא נכון. מה אתה אומר?
אני
זה נקרא יפה, נכון, נכון, בגלל שזה התולדות של הרע. הם לא מזהים שהרעיון של הרע עצמו הוא זה שמשחית את מה שהם לוחמים נגדו. הם לא עושים סיבה ומסובב, אף אדם לא רוצה שהוא יסתיים, כולם רוצים לשרוד, אז ברור שהוא ידאג שהקרחון לא יימס, אבל הוא לא יבדוק מה הרעיון שממיס אותו, מה הרעיון שגורם לעולם להיכנס לתוך מערכת שאין לה מוצא. אז הם לא מזהים, אף אחד לא יגיד לך, אני באמת אני רוצה לשרוד. בכל אופן, אז אני אומר, יש כאן שני רעיונות שהרע שולט בעולם. רעיון אחד, זה נשמע שזה מגיע קצת סותר, אבל זה מגיע באמת מאותו שורש. או שבאמת לצערנו הפסיקו להכיר בכלל בין רע לטוב, המושג רע בכלל הוא כבר לא תקין היום. החלק השני, שהוא יותר שורשי, זה שבאמת הרע מנצח. הרע מנצח. אז אני רוצה לבדוק איתכם, אני אומר לכם את זה כנוסחה כוללת, שבאמת מי שמסתכל על העולם הריאלי הוא באמת מיואש, הוא באמת אומר אין לעולם תקווה בכל מישור שיהיה. בואו נדבר במישור היהודי שלנו, בואו נהיה רגע נדבר קצת במישור היהודי. ניקח אדם ואומר, אתה באמת מאמין שפעם אחת לעולם יהיה תיקון? זה יגיד לי, תעשה חשבון פשוט, בוא נלמד היסטוריה. אתה זוכר פעם אחת, תקופה אחת שהייתה טובה? מיציאת מצרים, מרגע בריאת העולם, אנחנו כל הזמן נמצאים בירידה. אדם הראשון חוטא, נוח חוטא. אחר כך אברהם מקבל צ'אנס שני ביציאת מצרים, תחת החופה חוטאים. אחרי שנה חטא המרגלים, נכנסים לארץ, והכל מתחיל ברגל שמאל, ותקופת השופטים. ובקושי, בקושי, מגיעים בסוף לתקופה קצת יותר חיובית. שלמה המלך, הגענו לשיא, ומי עד שלמה המלך חוטא והכל מתחיל נסיגה בפירוט של שתי המלכויות. מגיעים לבבל, הבית בסוף נחרב, עם ישראל מיואש לגמרי, מתייאש לגמרי מהגאולה, והוא נשלח לבבל, ואחרי 52 שנה הקדוש ברוך הוא כבר מודיע מראש, תדעו לכם זה זמני, אני אגל אתכם. אז הם לא רוצים כבר, לא מאמינים כבר, לא רוצים כבר להגיע, לא רוצים להיגאל. והבית השני מתחיל כל כך כל כך בחולשה, כל כך מיעוט יהודים באים, ובאמת אחרי 30 שנה כבר הנבואה מסתלקת, מגיעים היוונים, וכל הצרות כבר, שכל האפיקורסות והמינות. מה זה? אנחנו חכה, אנחנו עוד לפני האופטימיות האמיתית. אנחנו בינתיים מדברים פה על המבט הריאלי הפשוט, המבט העמלקי. הוא מסתכל על העולם והוא רואה את הריאליות שלו בכל כיוון שיהיה, ובסוף הוא שולט גם עלינו, והוא אומר, אל תאמין בתקווה. תחיה, תהיה ריאלי, תשרוד, אבל אל תאמין בתקווה. ואין דבר כזה. הריאליות של העולם זה שלטון הרע. תדעו לכם את זה. הריאליות האמיתית, הרע שולט. תראו מה קורה לנו במדינה שלנו. אני מקודם דיברתי על הפן היהודי הפנימי, של באמת בסתר הלב, אנשים לא מאמינים שהעולם יהיה לו תיקון. מה פתאום שיהיה לו תיקון? בגלות בבל יהודים לא האמינו, אז עכשיו יאמינו. מה קרה? למה פתאום, מה פתאום לראות שיהיה יותר טוב? ובפן, אני אקח את הדוגמה שלנו במדינה שלנו הקטנה, מה קורה? בכלל הגיעו בעוז, בגבורה, ואנחנו לאט לאט אומרים, תראה, 1.5 מיליארד ערבים, היה לנו איזה רעיון מטורף לנצח אותם. איך אומר אולמרט? עייפנו מלנצח. אין אפילו כוח לנצח יותר. הרע הוא רע, זה חזק, זה גדול. כמה פעמים, כמה סיבובים נוכל להתגבר מולם? כמה פעמים? עוד סיבוב, עוד סיבוב. מספיק. בואו נתחיל לשכנע את עצמנו, או שהרע הוא לא רע, או שנתייאש. יש שתי אפשרויות לשרוד כאן בעולם בריאליות. או להתכחש לרע ולהגיד שהוא בכלל אין ציר רשע בעולם, כמו שהליברליזם האמריקאי, זה אותו שמאל, אותה טומאה עמלקית. או אפשרות שנייה, באמת להתייאש ולהכיר בכוחו ולהיכנע לו, להיכנע לריאליזם הטבעי, ולהבין שהעולם באמת חסר תקווה. שתי אפשרויות איך אפשר לשרוד פה כאדם ריאליסט בעולם. אז בואו נראה את זה בפרשה, בינתיים זה ישמע לכם קצת, אתם לא מבינים מאיפה זה נפל עליכם, כאילו מאיזה כיוון אני מביא לכם את זה, מה זה ולעמלק. אז בואו נלמד את הסוגיה, ובתוך התורה נדמה לי שהדברים הם מאוד לכאורה ברורים. כשאנחנו מסתכלים על עמלק המקראי הראשון שמגיע ביציאת מצרים, אני רוצה לשאול אתכם שתי שאלות שהן מאוד מאוד קשות. בהמשך יהיה לנו עוד שאלות קשות, אבל שאלה פשוטה מאוד. איך ייתכן להבין שהמלאק לוחם בעם ישראל? איך ייתכן דבר כזה? מה ההיגיון? כל דבר יש, לכל מהלך בעולם יש לו היגיון. לכל אומה, אף אומה לא בוחרת למות בשביל למות. אין כזה אידיאל למות. אולי יש למות בשביל אידיאל, אבל לא מתים בשביל למות. אז למה האומה הזאת בוחרת ללכת ולהתאבד בלי שום סיבה? שילחו לי שיעברו את המחנות, מחנות מציקלג לערב הסעודית. מה קרה? אתם מטורפים? ואתה מבין איזה מרחק עוד מחכה עד שמגיע אליהם? בערך 1,000 קילומטר ממצרים ועד ערד. מה הקשר בכלל עכשיו כל מדבר סיני? מה אתם ממהרים עכשיו לבוא? תחכו רגע, יהיה לכם עוד קצת החול ושתוקים אחר נמות. מה אתם ממהרים למות? אתם לא שמעתם מה שקרה בארץ מצרים? שמעתם על הממלכה האדירה שמצרים התרסקה שנה שלמה ולא נשאר מנה כלום, ואחרי זה הצבא שלה טבע בים? אתם יותר חזקים? מישהו חושב שהאומה המלאכית הייתה יותר חזקה, חזקה צבאית, השלטה את עצמה שהיא תהיה יותר חזקה ממצרים? ואנחנו יודעים, יושבי כנען, ערים בצורות בשמיים, התורה מתארת את כל ארץ הכנעני, ונמוגו כל יושבי כנען, ורחב 40 שנה אחר כך אומרת, כי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, ולא קמה עוד רוח באיש. אתם מבינים איזה פחד, מה זה היה סיפור יציאת מצרים 40 שנה אחר כך, והם 40 יום אחר כך עוד לא השלימו, והם כבר באים ויוזמים מלחמה, ויבוא עמלק וילחם מישראל ברפידים. מה זה הדבר הזה? תגידו, אתם יכולים להבין מהלך כזה? זה אי אפשר מול שאלה כזאת לפתור אותה בתשובה כזאת סתמית. כן, יש מהלך. מטרה, אולי הבאטליה. אבל זה דבר שחייבים לפרש אותו. מצרים הייתה מרכז האלילות הגדול ביותר בעולם. לא היה לעמלק איזה אל, איזה עבודה זרה שמצרים לא הכירה בו. מצרים הייתה האומה השולטת בכל אגן הים התיכון. אם היה למלאכים איזה שהוא פסל נורא מוצלח שמאמינים בו שהוא עומד נגד מלחמות, מצרים כבר הייתה מאמצת אותו. הם לא היו קנאים גדולים באלילות, הם אספו את כל הסגולות האפשריות כדי לשרוד. אז מה אתם באים פה להציע? מה אתם חושבים שאתם תצליחו יותר מה שאנחנו לא עשינו? פרוע הרי עמד במבחנים אמיתיים, הוא ניסה את כל הדרכים לעשות, אולי זה לא באמת שליטת הייחוד. הוא ניסה. ויש כאן מלחמה שנה שלמה, ומצרים נכנעת. אז מה אתם באים? קושייה ראשונה. קושייה השנייה, שהיא יותר קשה מהראשונה, הדבר פלא פלאים. איך אתם מבינים שמשה רבינו עבר איתנו יחד את כל המכות, את כל יציאת מצרים, עם כל הפחד ו... איך נצא ממצרים שהם שבו אותנו כל כך הרבה שנים, והכל היה ביד אלוקית, עם ישראל מעולם לא נדרש ממנו לעמוד, להתמודד, הם יושבים בבית, וכל ויפלטי בנמי ובנמך, ובכל המכות יהודים בכלל לא בעניין, וכשמגיעים לים סוף, וכבר הפעם הם נמצאים באיזושהי מצוקה, אז הם רוצים, אולי תרשה לנו להתפלל, לעשות משהו, מי מדבר בכלל להרים חרב רוחנית, רק להתפלל. מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. זה עניינים שלי, זה לא עניינים שלכם. אני מוביל, איך הקדוש ברוך הוא אומר בהר סיני, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. החמישים יום האחרונים שהלכתם, נסעתם על כנפי נשרים בכלל. באתם, אני מוביל אתכם, אתם בכלל ממש כמו נשואים מן ירחם. פתאום מגיעה האומה הקטנטונת הזאת, המלאכים האלה החצופים, מגיעים להילחם נגדנו, ופתאום משה רבינו רפו ידיו. הוא אומר ליהושע, ראית? מגיעים להילחם בנו. בחר לנו אנשים, מחר יוצאים להילחם בעמלק. מה קרה? איפה, מה ההבדל? מה ההבדל בים סוף לעכשיו? למה עכשיו אתה לא אומר לנו, שבו, השם ילחם לכם, ואתם תחרישון, הקדוש ברוך הוא ילחם לנו, למה עכשיו פתאום אנחנו נלחמים? עכשיו, אם זה הנגמר רק שהוא אומר, מישהו יגיד, נו, השתנתה הנהגה, וצריך עכשיו להיות יותר בדרך הטבע, למה, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא אומר בהר סיני, והישא אתכם על כנפי נשרים, כל הדרך, הוא לא אומר עד, עד רפידים, הוא לא אומר דבר כזה, אז מה פתאום, פתאום ההנהגה שונה? ואם מישהו יגיד ככה, עדיין, בסדר, בוא נגיד שאנחנו צריכים לעשות השתדלות טבעית, אבל תבטיח לנו שמנצחים, שרבינו לא מבטיח שמנצחים, הוא אומר, תשמע, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוקים בידי, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר המלאק, ייתכן 50-50 שהמלאק הולך לגבור. מה קרה? איפה הניסים? וידי משה כבדים, הוא לא מצליח להחזיק את הידיים שלו, ונותנים לו אבן שישב עליה, ואהרון וחור תומכים בידיו מזה, מזה ומזה, והיו ידיו אמונה, פשט הכתוב, בקושי, הוא עמד בנאמנות שליחותו להחזיק את הידיים גבוה, בקושי גדול עד בוא השמש. אם המלחמה הייתה מתארכת עוד, מי יודע אם הוא היה כבר מחזיק מעמד. והוא ידיו אמונה עד שקיעת החמה. הצליח לשרוד, אני אומר את זה משוואה כזו תנכית, כמו אחיו שעומד ב... עומד ככה במרכבה בשביל לא להפיל את המורל של היהודים, והוא קיבל איזה שכר גדול, עומד, נאבק עד הרגע האחרון. מה קרה? תגידו לי, אתם שומעים פה שיח נורמלי? ואחרי כל זה, חז"ל אומרים, ויחלוש יהושע ולא הצליח להתגבר עליהם. פלא פלאים הדבר הזה. אז אני אגיד לכם מה שכמובן שאני הקטן רוצה להציע, הצעה שנשמעת לי הכי הכי קרובה, אבל מי שתהיה לו הצעה, כי אני לא מצאתי תשובה לזה, לא ראיתי בספרים שמישהו הקשה את הקושיות העצומות האלה ונתן תשובה באמת מיישבת, אבל אדרבה, אם אתם תמצאו או אתם או מהלך אחר, אז תדונו בדברים. ההבדל, אני רוצה להסביר את ההבדל המהותי בין עולם האלילי לבין המלאק, לבין החידוש שנקרא קליפת המלאק. אני אקשה לכם עוד קושיה. מצרים סבלנו מהם 210 שנים, מתוכם 86 קושי השיעבוד, עם זריקת ילדים ליאור, עם כל מיני דברים קשים מאוד. התורה אומרת, לא תתאב מצרי, כי גר היית בארצו. ממש בית מלון קיבלנו, פלא פלאים. וכשמגיעים לעמלק, שבסך הכל הגיע לניסיון כושל של מלחמה נגדנו, אין שום תיקון, שום דבר, ועזרות, לא לשכח, למחות אותו, ומה קרה? איפה הפרופורציה? מה כאן קורה בדיוק? אז אני רוצה להסביר את הדברים בצורה פשוטה. צריכים ללמוד להבין מה ההבדל בין אלילות לבין התפיסה המלאקית. אלילות, כל העולם האלילי מאז ימי קדם, הסוגיה של המלאק זה ייצוג כוח הרע בעולם. את כוח הרע כל העולם כולו הכיר. אנחנו גם מכירים את הרע. כמו שאמרנו, אוי ובוי ליהודי שיגיד אין רע. אין רע, אין לו בשביל מה לחיות. הרע הוא סיבה היחידה שאנחנו קיימים פה כדי לשלול ולהתמודד מול הרע. בני קדם, גם מצרים העתיקה הכירה את הרע. כוח הרע, אין אומה ולשון שלא הכירה. הם התמודדו עם השאלה הפילוסופית, מה זה הטוב ומה זה הרע. והם זיהו, הרע זה כוח אחד, הטוב זה כוח אחר. הם כשלו להבין שכוח הרע הוא עצמאי. הם לא השכילו להבין שכוח הרע הוא תחת שליטת הטוב, אבל הם ודאי הכירו בו. הם ביקשו את האלילים שיגנו עליהם מפני כוח הרע. האלילות מנסה להגן על עצמה, הם רוצים להשקיט את חרון האלים, הם מנסים להגן על עצמם על ידי הכוחות שהם נסמכים עליהם, תגנו עליי. אני שם חמסה על הדלת כדי שכוחות הרעים לא יפגעו בי. כל מיני דברים שמגינים עליי, כל מיני סגולות למיניהם כדי להגן על עצמי. אבל כוח הרע הוא כוח מוכר. הספרתי לכם פעם ששאלתי את הנפאלי אחד, שאלתי אותו, מה זה כוח הרע אצלכם? אז הוא אומר לי, גדול, גדול מאוד. אז אמרתי לו, נו, אז מה תקוות העולם? מה יהיה? אז אמר לי, כוח הטוב ינצח. הטוב ינצח. אמרתי לו, איך אתה יכול לדעת? אולי לא. אז הוא התבלבל, הוא אמר, באמת, שאלה יפה, לא חשבתי עליה. הוא לא יודע איך ל... אבל העובדי האלילים מכירים ברעיון טוב שיש כוח רע שעומד מולו, הרסני, וכל הרע בעולם מיוחס אליו, והם מנסים להיאבק בו ולהגן על עצמם מכוח מה שהם יסבכו לאלילים שלהם. מצרים, שהיא רוצה להשתעבד בנו, היא צריכה צידוק מוסרי. היא צריכה להגיד, ואתה פן ירבו והיה כי תקרן המלחמה, אנחנו ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ. הם לא מזוהים עם הרע. מצרים נלחמים ברע, מגנים. יש להם בעיה, תפיסה אלילית, כחלק מהאלילות שלהם, שמאמינים שכוח הרע הוא כוח עצמאי, בדיוק כמו שכוח האש הוא כוח עצמאי. אז גם כוח הרע הוא כוח עצמאי, אבל הם לא מזוהים עם הרע, הם לא פועלים מכוחו. ולכן יהיה תיקון לקליפת מצרים. הרמח"ל בקלח אומר שמצרים עתידה להתקן. למה? עם כל הקלקול שלה, כי היא באמת בסוף תזהה את כל הכוחות הנשלטים בעולם, והיא תהיה מזוהה עם הטוב של העולם. הם עדיין יש להם מערכת של טוב, הם עדיין מכירים במוסר, בצדק לפי ערכם. כמובן שהיצרה תמיד מתעתע את האנשים והמוסר מתחיל להיות גמיש, אבל עדיין מדברים בשם הצדק והיושר. המלאק מגיע עם רעיון חדש. המלאק מגיע ללא שום סיבה, מתאבר על ריב לו לא, הוא מגיע, תקווה אחת יש לו לנצח את עם ישראל. הוא אומר, אני ריאליסט, אני אומר לך, הכוח הכי חזק בעולם זה כוח הרע. תלך איתו, תנצח את כל החלשים. תקשיבו היטב לטענה הזאת, לטענה מאוד חמורה, שעלולה גם להשפיע עלינו, בהרבה תחומים. כמו שאמרנו מקודם, הריאליסט מאמין בכוח הרע. אתם יודעים מי האל של המלאק? לא תמצאו בתנך, לכל אומה בתנך תמצאו שיש לה אל, אל מסוים עיקרי. למצרים היה נילוס, התנינים, פרו, השמש, לאחר כך למואב היה פאור, למדיין כמוש, למרקוליס. היה לכל אומה, אין, המלאק אין להם אלים. אתם יודעים מי האל שלהם? כוח הרע. והם צודקים. אם הייתי עובד אלילים, הייתי בוחר גם אני בכוח הכי חזק בעולם. תביאו לי כוח יותר חזק מכוח הרע. תראו, הוא מנצח את כל הטובים. תראו, נגד כל הסיכויים, רק הרע, לכאורה, אני אומר, בריאליות הפשוטה, בשטחיות, בתפיסה הראשונה שהבני אדם תופסים את העולם, הרע מנצח. תראו, המחלות גוברות, הרוע מתגבר, השחתה ציבורית. מה? טוב, שאלה טובה. אבל קודם כל ננסה קודם כל לראות. אנשים בעיקרון, בתפיסה שלהם הפשוטה, הם פסימיים. העולם הוא פסימי. תשאל בן אדם באמת, כל אדם בעולם בשורשו הוא פסימי. מי שיגיד לך, אני אופטימי, זה באמת בדיחה. מה אתה אופטימי? מה זה סתם להגיד? אני מאוד מאוד רואה טובות. זה טיפשי, זה ילדותי. מה אתה רואה טובות? אתה לא רואה שהכל נהרס.
יש שבין בין המהלך הכללי בעולם לבין המסלול הפרטי של האיש הבודד, של האיש הפרטי.
האיש הבודד, אני אסביר.
יש לו הרבה יותר אוכל היום, יש לו היום יותר מבחת חיים.
זה לא, לא, אני...
יכול להגיד, אם אני אשווה איך הסבא שלך באירופה ואיך אני חי היום במדינת ישראל.
רגע, אני משתדל, אתם אומרים, לא נוכל להוכיח, לא, אז אני אומר עוד פעם, שימו לב, אם אתם מכניסים את הפן האמוני שלנו, אז זה כבר תיקון המלאק. אם מדברים בפן האנושי הפשוט, אנחנו לא נוכל לפאר את ההתקדמות שלנו, בגלל שצריכים להבין, אירופה נהרסה בגלל תוחלת החיים ובגלל הפסקת הילודה. העולם הולך להרס עם כל ההתקדמות שלו. לא נוכל לבוא ולהגיד שיש לנו מטבח עם שיש יותר נוח בזמן שהעולם נסוג אחור ועוד מעט אנשים, חס ושלום, לפי הצפי הרגיל, כבר עוד מעט כבר, עוד מעט כבר תוחלת החיים תלך, היא הולכת, מגיעה לאיזה שלב מסוים של רף, והיא תתחיל לסגת אחור, כי אנשים, כי המחלות יתחילו להתגבר על העולם. אז, וגם עוד דבר, נגיד, אני לא הולך להתווכח עכשיו עם אנשי מדע, אם רואים משהו חיובי מול כל השלילה, כל המגדל בבל שבונים, בונים, בונים, ואנשים נופלים ולא אף אחד לא אכפת, העיקר שמתקדמים קדימה. זה ממש מגדל בבל. מה שקורה עכשיו המדע, התפתחות המדעית, זה מגדל, לא שאני בוח, שלא תבינו אותי שאני בא להגיד מילה אחרונה. בסוף שנראה את התמונה הנכונה, זה הכל תחת שליטת מהלך אמיתי. אבל במבט הריאלי הפשוט של בני אדם, באמת שהפסימיות תשלוט. וגם אם נמצא, אני אומר, גם אם אני לא נכנס לראות פה, לא, מי שלא יראה איך שהעולם מצד אחד נבנה ומצד שני, הלבנים עולות ובני אדם נופלים, אז יש פה גם כן בסוף הפסימיות הכי פשוטה. הכל למיטה הולך. העולם עומד למוות. מה יהיה לאדם שהוא הצליח ניקח את הפסימיות השורשית בעולם שהמלך משתמש בה. אתה לא מבין שהמוות השתלט על העולם? אתה מכיר אדם שניצל מהזרוע של המוות? אתה בעצם בונה בניין גדול, 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 ובסוף אתה מכין שעון השייה, שברגע מסוים, כל הווילה שבנית 120 שנה עומדת להתפוצץ. תגידו לי, זה לא עולם פסימי? מישהו גם על הפסימיות הזאת יכול להתגבר, לתת תקווה? זהו, פה כבר כולם ירימו, כל האופטימים ירימו ידיים. אז איזה אופטימי עוד נשאר? מי האופטימי האחרון שעוד נשאר בעולם? מי שאומר, אני אופטימי. זהו. בלי, הוא לא צריך להסביר את עצמו, הוא אופטימי. שוטה שבעולם אופטימי. תבינו, הקליפה הזאת היא קליפה קשה מאוד. העולם באמת מראה שהרע ניצח. מי שאומר הטוב מנצח הוא אדם לא שפוי. והקליפה הזאת המלאק בא ואומר, אני סוגד לכוח הכי חזק, לכוח הרע. אין כוח יותר חזק מכוח הרע. תראו, מנצח את כולם. הוא משתלט על כולם, הוא אוכל את כולם. יש לך רק אפשרות אחת. אם אתה תהיה בצד של הטובים, אתה בסוף, עם כל המוסר, הצדק והרחוכיות שלך, הרע אביבלה אותך. צא לשוק העבודה, צא לשוק המסחר ותהיה אדם ישר. בוא נראה אותך. מה אומרים הציבור? תהיה קריש, תדע להתנהל נכון, תאכל את כל החלשים, ככה תצליח. העולם אומר, הרוע הוא תהיה, תסגוד לרוע, תזדהה איתו, תהיה חלק מהכוח החזק בעולם. מישהו רוצה לצאת למזרח התיכון לא עם נשק חזק? מישהו רוצה לצאת לג'ונגל הזה ולבוא חלש? יש אנשים שכל כך סגדו לרע שמאמינים כבר שהוא טוב. ואתם עוד מבינים את הסוף שלהם. אוי ובוי אם אנחנו נקנה את השקר המלאקי הזה. כן? רעיון הרע לא מת מעולם. אנחנו לא מזהים את שורש הרע.
אבל קודם הרב אמר שהמלאק זה לא אלגוריה שאנחנו מכניסים את זה בלב.
אז עוד פעם. אני אמרתי, שללתי מישהו שאומר שזה איזו בעיה של מידה קטנה, מקטין את הבעיה ואומר, מה זה רע? רע זה ההתמודדות שלי להתנהג יפה לאשתי וכן הלאה, ולפעמים שאני חסר סבלנות, הנה עכשיו המלאק יתעורר בי. מי שעושה את זה, מקטין את זה ככה, הוא מתכחש. אבל מי שיודע איזו עוצמה יש לרע, וכמה הדברים משתלטים עלינו, הרי אנשים לא מאמינים בגאולה בגלל ההשתלטות הזאת. אנשים פסימיים, אנשים לא מאמינים. למה הם לא מאמינים? כי באמת הם מיואשים מכוח שלטון הרע. הכל הולך. עכשיו, אני יכול לדקלם ולהגיד, כן, תהיה תחיית המתים, כן, יבוא המשיח, כן, אבל מי שלא מטפל בשורש הדבר, הוא לא באמת נותן אמון בטוב. כי בעיניים הוא רואה את שלטון הרע. זה בערך כמו שאנשים מתמודדים עם השואה. לא נעים להגיד. אמר לי מישהו, תראה, זה שאלות מאוד קשות, אבל אסור לדבר. בעצם, במילים אחרות, מה הוא אומר? אני מאמין בשלטון הרוע, בשלטון הרשע. השטן ניצח. אבל, בוא לא נדבר. אני יהודי תמים, אני לא רוצה לפתוח שאלות, לא להתבלבל. בוא לא נדבר. זה התמימות שלי. הוא בעצם בסתר ליבו כבר נכנע לרע. אתם מבינים? העולם הוא פסימי. העולם נראה לו שהרע מנצח. זה הרעיון של המלאק. ותדעו לכם שברעיון הזה, ככה העולם מתנהל היום, הרעיון הזה אומר לך, אל תהיה רכרוכי, אל תהיה חלש, אל תהיה מוסרי מדי ואל תהיה צודק מדי. תלך עם הרוע ותנצח, כי רק הכוח הזה מנצח בסוף. זה במישור הקטן של אנשים בעסקים, אבל במישור הגדול זה הרבה יותר חמור. לפני 70 שנה, הצורר הגדול, הוא הלך עם הרעיון הזה, זה היה הרעיון שהוא הלך. הוא אמר, אנחנו החזק שורד, הרעיון הדרווניסטי, שהחזק שורד. זה בעצם הרעיון הכפירתי של המלאק שהוא מפיץ בעולם. עד היום העולם ניזון מהתפיסה הנוראה הזאת. אנחנו חיים בעולם שהוא כולו ג'ונגל אחד של התפתחות, והחזקים, כל הגנים החזקים שורדים, החלשים סופם להיקלות, מי שחלש לא יצליח. ומי הכוח הכי חזק, אומר אותו האיש? הרע. כמו שבג'ונגל הטיגריסים והנמרים הם החזקים יותר מהחלשות אוכלות העשב, ככה גם אנחנו. בואו נזהה את השיטה, בואו נהיה הזאבים הכי חזקים. אל תרחמו על החלשים, הם יאכלו אתכם בסוף. זה כמו אותה שיטה של סדום ועמורה. תרחם על העני, הוא יאכל לך את החברה שלך. אתה תחליש את החברה, תהיה קפיטליסט אמיתי, תהיה באמת אוכל את החלשים, ובסוף כך, זה ההישרדות, כוח ההישרדות, ייתן לך פה כוח עמידה. כן. מה זה? המצרית נאבקת ברע. המצרי לא מזוהה עם הרע. העובד אלילים, יש לו תיקון. והאלילים קרות יקרתון. ברגע שתראה למצרים עובדה, אם מצרים נכנעה מפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, והיא כבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם. מצרים, אנחנו לא רואים אותה כסמל הרוע. מצרים, התמודדנו מולה כי הייתה מרכז האלילות, ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים, אני הוויה. הוא בא להעמיד את שליטת רצונו מול כל הכוחות הנבראים, שבני אדם גיבשו לעצמם דעות, שהם יכולים הכוחות האלו להושיע אותם, להיטיב להם, להרע להם. עם אלילות יש תיקון, יש לך שפה. משה רבינו מתקבל להיכל של פרעה, ושנה שלמה הוא מדבר איתו, בגלל שהאיש הזה הוא איש דתי. הוא מאמין באלוקים, הוא אומר, הוא, לא, הוא ירא אלוקים, לא ירא הוויה, אבל ירא אלוקים. הזוהר אומר, הוא אומר ליוסף, הזוהר שואל, מה אומר לו ידעתי את השם? ראתה עצמך, אתה או הסבא שלך אמרת ליוסף, אחרי הודיע אלוקים אותך כל זאת הנבון וחכם כמוך. אומר הזוהר, את אלוקים הוא יודע, את הוויה הוא לא יודע. כי הוויה זה שם ששולל שום כוח אחר שיש לו סמכות בעולם. פה הוא נאבק, אבל הוא יוצא למלחמה תרבותית, הוא אומר, בוא נשב. והוא מנסה ומתקשה, והלב שלו מתקשה כדי שהשיעור הזה יהיה עוד שיעור העולם יקבל, ועוד שיעור. בסוף, זהו, מרימים ידיים. הרי יש הרי דברי האגדה שפרוש השרד מים סוף, בסוף הוא היה מלך נינווה. כלומר, מה חזל רצו להגיד לנו? יש כאן איזשהו תיקון לעולם שיכול להיוולד בסוף השיעור. בסוף השיעור כשמצרים מקבלת, אז הנביא אומר, עתידה להיות שלישייה למצרים. יש תיקון לאומה הזאת. אבל מי שבא ומאמין בשלטון הרע, שהרע הוא הכוח הרע שבסוף ישרוד בעולם לבדו, ורוצים להתעצם מכוחו, אז עד כמה שהרע, עוד מעט שנלמד את סוד הייחוד, עד כמה שהרע חייב לחלוט, באותה מידה יחלו איתו כל מי שמאמין בכוח הרע.
אבל אם משה לכאורה, הרב אמר, ברגע שלצורך העניין יש סיכוי של 50-50 מול עמלק, בעניין של...
רגע, חכה. בוא נלמד את הסוגיה, עוד מעט נלמד את הסוגיה של מלחמת עמלק. תנו לי קודם כל רק להשלים את היסוד, כי היסוד מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד רלוונטי. שלא ישמע לנו שאומרים פה דרושים רחוקים על עמלק המקראי. זה נושא שיושב לנו על הלב היום. אני כבר יוכיח את זה, כן.
אז כבר העולם החליף מהתפיסה
היוונים. היוונים החליפו את האלילות למינות, אפיקורסות ומינות. הם המיסו ואמרו, אין רע בכלל, אין ערכים. מה? זה קליפה אחרת, זה עוד קליפה. זה הרבה יותר מקולקלת מהראשונה. המינות הרי, כן.
שאלה,
שלו הוא שהוא לא יכול לעמוד מול המוות, שהוא לא יכול לעמוד מול
בסדר, אני שואל
ההרס שהעולם, שכל העולם הוא הולך ודורס את עצמו.
בסדר, אני שואל, אני תשאל את
אז עדיין איך אפשר להבין בצורה ריאלית שהכוח הרע הזה יש לו
מי שמכיר את הדרשות, מי שיקרא את הדרשות, שבמשך 4-5 שנים הצורר אמר, דיבר, אני חייב להגיד לכם, הוא היה צבא, אבל הוא היה אדם שהיה ממוקד מאוד ברעיון שלו. אני לא יודע כמה הוא היה פילוסוף גדול, אבל בדרשות שלו הוא מתמקד בצורה מפתיעה. הוא שם את האצבע עד הרגע האחרון, הוא לא זז מהמהלך שלו. הוא מאמין במהלך עד הסוף, דהיינו, הוא דבק בו. בסוף המלחמה הוא אומר, הוא כולו מאוכזב בכישלון שהרוסים מתקרבים לברלין, הוא אומר, האומה הגרמנית, זהו, נגמרה. האומה הסלאבית הוכיחה שהיא הגזע המנצח. כלומר, הכל פה היה פשוט, הוא הולך ברעיון שלו, הוא אומר, הרש, תבואו לשאול אותו, תשאלו אותו שאלה, תשאלו אותו, אתה באמת חושב שתחיה לעולם? הוא לא, הוא איש חזון. הוא הולך להעמיד עכשיו לאלף שנים, הרייך לאלף שנים הקרובות, הוא דיבר על אלף שנים. הוא הולך יש לו חזון של העצמת העמדת העולם בתיקונו, שיש לעולם סדר של החזק, היינו הרע שולט. תבינו, הוא לא בא להרוג רק יהודים, הוא בא להרוג בין השאר גם להעביד את כל האומות הנחותות, ולהרוג את כל נכה וכל מי שעלול לקלקל את ההישרדות האנושית. לא שהוא דואג להישרדות העולם, הוא מעמיד פה רעיון של סדרי עולם בסדרים ג'ונגליסטיים. אנחנו הטיגריסים ונאכל את כל הכבשים. זה הסדר של הזדהות עם הכוח הכי חזק בעולם. במילה אחת, החזק שורד. זה הסוד של המלאק. אני רוצה להביא לכם הוכחה ותראו כמה הדבר הזה משפיע עלינו, כמה רעיון התמה הזה משפיע עלינו. אני רוצה להסביר. למה חכמים באו ואמרו שיש קבוצה מאוד קטנה שאין לה חלק לעולם הבא? מה מאפיין את הקבוצה? הרי אדם שחילל שבת בפרסיה, לא כתוב עליו אין לו חלק, אין לו, אינו יין נסך, אבל לא כתוב אין לו חלק לעולם הבא. זה לא חומרת העוונות, זה סוג העוונות. מה קרה? למה הוא אומר אין תחיית המתים? הוא אומר אין עולם הבא? הוא אומר, מה קרה? אני רוצה להציע כמובן. אדם מאבד את האחיזה שלו כשהוא באמת מאמין ברע. אדם שלא מאמין, אין לו תקוות. אדם שלא מאמין בתיקון. אדם שהוא פסימיסט, שהוא באמת רואה את הריאליות של העולם ובאמת, הוא באמת לא שייך אל הטוב. הוא התנתק מכוח הטוב. אנחנו עלולים להיות אנשים שלא תפסיק, תהיה ריאלי, אתה באמת חושב שהמתים יקומו לתחייה? בריאליות הוא צודק, הוא לא צודק בריאליות. נשמע לכם דבר, שמעתם על סדר כזה פעם בעולם? מאמינים שיחזקאל, חלוקת בגמרא אם זה משל או אני מבני בניהם, נסתדר עם המאמר הגדי הזה, אבל תהיה רגע, תחזור לריאליות שלך. אתה באמת מאמין שהעולם הולך להתקן? הכל הולך להיגמר. אז תפסיק לדבר כגבוהה גבוהה על כל מיני רעיונות, על כל מיני אידיאלים. הכל יורד. תנצל את השנים שאתה חי ותהיה בצד החזק של העולם, ותלך עם הרוע עד הסוף. על איזה רעיונות אתה רוצה פה עוד להשמיע? זה הרעיון שהעולם אוכל אותו מהבוקר עד הלילה. כל התקשורת בעולם דואגת להפיץ כל הזמן רק פסימיות, רק רע שולט, הכל רק עבוד, מכל צד, לא תמצאו כותרת אחת חיובית בעיתונות, רק שלילה, כי הם מובילים את כוח המלאק. כוח שבא להטיל מורח בלבבות ולהגיד, אין תקווה. תחיה את החיים שלך כאן ועכשיו, תפסיק לדבר על טוב ורע, על ערכים. הטוב זה בסוף הישרדות בכוח החזק. זה הרעיון שמחלחל אלינו. אתם מבינים עכשיו למה המלאק מגיע להילחם בנו? הוא לא מגיע בגלל שיש לו אל חזק, איזה רעיון דתי, הוא יודע שבזה כבר הכל הוכח. אבל הוא אומר, אני בא להילחם בכוח המבשר תקווה לעולם. הכוח שלהם זה כוח כזאת טומאה. הוא אומר, אני בא בשם הכוח שינצח את הטוב. אני בא בשם הרע. האל שלי הוא הרע, והרע באמת הוא צודק בריאליסטיות, הרע ינצח גם את עם ישראל. הרע ניצח את אלוקים, למה שלא ינצח את עם ישראל? הוא ניצח גם אותו. חטא אדם הראשון ניצח, הכריב לקדוש ברוך הוא את העולם. החטאים מנצחים. איך הנצרות אומרת? הנצרות אומרת לעם ישראל, תראו את האבסורד. הנצרות בנויה על התנך שלנו, על סיפור יציאת מצרים, סיפור היסטוריה אלוקית. והם באים ואומרים שאנחנו שייכים לשטן שהשתלט על הטוב. הרי לשיטתם, מאז חטא אדם הראשון, השטן השתלט על חצי עולם, הגיהנום שייך למערכת שלו, לא שייך בכלל לקדוש ברוך הוא. הוא מרד בקדוש ברוך הוא, השטן, ניצח אותו, השתלט לו על חצי עולם, והיהודים שייכים לידיים שלו. תגידו, אתם שמעתם על סיפור יציאת מצרים? איך אתם אומרים כאלו? מה הקשר? חטאתם, והרע השתלט עליכם, והתגבר, והטוב כבר לא רלוונטי. כל העולם מאמין בסדר שהרע בסוף שולט. והכוח הרע, בעצם, מה אני רוצה להגיד? אוהבי השם סינורה, הכוח הרע הכי חזק, זה כוח אמון ברע. זה הכוח הכי חזק. כל עוד שהרע הוא צד, הוא עדיין רע, אבל הוא יכול גם להיות טוב, הוא יכול להיות אתגר. מהרגע שמאמינים בו ונכנעים לו, שם זה הרעיון הכי תמה שיכול להיות בעולם. זה באמת העולם, באמת מעבד תקווה. מעבד תקוות גאולה, מעבד תקוות קיום, כמו מה שקורה לנו היום. זהו, אין תקווה. בעצם זה מחלחל. כל עוד שהאמנו בכוח, האמנו. הכוח לאט לאט הופך להיות גם ריאלי. איך קוראים לזה? מגבלות הכוח. אתה לא יכול, אסור לך אפילו להפעיל נשר להגנה. אתה מוגבל אפילו בכוח שלך. אז זהו. אז בואו, או נשקע בדיכאון, או נאמין שהציר הרשע הוא כמו שוולדיסני עשו לנו. בקרך א' של מלך האריות, סקר הוא רע, בקרך ב' ומתחתנים איתו כבר. אל תחשבו שזה תמים. התסריטאים היהודים שושים באוליווד, הם השמאלנים, הם הערב רב שמוביל את המלאק בעולם, כמו שהזוהר אומר. אל תחשבו שהדברים הם תמימים. זה נראה משחקי ילדים, אבל שם, איך אמר אובמה? אני גדלתי על ברכי מלך האריות. זה בדיוק הליברליזם האמריקאי. שם מעצבים את הדעות. זה לא בדיחה בכלל, אל תחשבו. אין רע. פעם היה רע. איזה נקמת היה, אך נהננו לקרוא איך שסקר נופל לתוך התאום. סוף כל סוף, המתואב הזה יראה את סופו. לא, זה קיצוני מדי, זה מאוד מאוד מיליטנטי. תפסיק. הוא גם איש טוב, יש לו מקום, תכבד את דעתו. מותר לך להתווכח, חופש הדיבור. אבל תכבד את הדעה של השני. אתה מבין את השקר הגדול הזה? זה השקר הליברליזם שאוכל אותנו מבפנים. אתם לא שומעים את זה בתוכנו, עצמנו? מותר להתווכח, אבל אתה חייב לכבד. מה זה לכבד? כל ויכוח זה בעצם משחק פינג פונג. בוא נשחק פינג פונג, רוצה? מתחשק לך, משעמם לך? בוא נשחק. נכון, אנחנו משחקים עכשיו שאנחנו אויבים. אתה תופס את הצד הזה של המגרש ואני צד השני. בוא נשחק. שיטים, מושיטים, מחייכים, מתווכחים. אני מכבד אותך. זה חיים ומוות, מה זה לכבד את השני? יש טוב ויש רע. איך אנחנו קונים את השקר הזה ומאמינים שאין ויכוח מהותי על החיים? אבל אנחנו אוכלים את זה, כי אנחנו כל היום זה מה שדואגים להשמיע לנו. איפה מישהו ידבר היום, יעלה היום ויראינו אותו ויגיד מילה אחת מוחלטת? זהו, הוא נפסל מלשמש ציבורית. הוא לא מכבד, רק להם מותר, רק לסטראחה מותר להגיד. בואו נראה אותם שמוכנים לקבל דעה שנייה. אצלם זה מוחלט לגמרי, אבל אנחנו צריכים לקבל, לכבד, מותר לנו להביע דעה שנייה, אבל לכבד. אסור להגיד שהדבר הזה הוא מוחלט. אתם מבינים? ככה זה אוכל אותנו, ואנחנו לאט לאט קונים את זה. צריכים לכבד, הכל לגיטימי, כל דעה היא ראויה, וצריכים לדעת, לשמוע, להאזין. זה כל הזמן מחלחלים את הרעל הזה. בעצם או להיכנע לרע, או לפחד ממנו, ובדרך כלל זה אחד מזין את השני. מפחידים אותך? אתה מרוב פחד מיואש, על ידי הייאוש אתה נאלץ לקבל שהרע הוא לא רע, וחוזר חלילה. עד הפיגוע הבא, הפיגוע הבא, רגע, יש רע? רגע, יש רע? לא, אל תדאג, זה היה פה משהו. וחוזר חלילה. ככה מעטלים באנשים. זה בעצם השליטה של הרע. אז שימו לב, בואו נראה עכשיו, בואו נראה עכשיו איך שהעמלק, איך אנחנו נלחמים בעמלק. אז מה אתם מציעים להילחם ברע הזה? להגיד, עוד פעם, אין לנו הרבה ברירות. מה? אבל מה לעשות שהוא מפחיד, ומה לעשות שנראה? באמת החושבים שיום אחד, הרי בוא, באמת, אני שואל את עצמי, באמת, אם לא היה לנו את המקורות האלוקיים שלנו, מה הייתי חושב כיהודי תל אביבי? או ירושלמי, לא משנה, הייתי אומר, 1.5 מיליארד ערבים, אתה באמת חושב שיום אחד תביס אותם? תפסיק כבר עם הדיבורים שלך, האזויים המשיחיים שלך. אתה באמת חושב שמשהו פה זה? מה, אני אגיד לו, אבל חיית, ברוך השם, שרדנו? איך בן גוריון אמר? לערבים יש הרבה סיבובים לעשות, לנו יש רק סיבוב אחד. פשלה אחת שלנו, נסגר הסיפור. אז יגיד לך, היה כמה סיבובים, ניצחנו בגלגל המזלות. אבל הספיק לנו כישלון אחד, ואין יותר, אין על מה יותר להילחם. אתם מבינים אתה? איך הפזמיזם הוא צודק? על מה אתה מקווה? על מה אתה משליך את יהבך? העולם הולך ונהיה מטורף, הם מתעצמים, ואתה בסך הכל, עם כל... אז תוכל לנצח בעוד סיבוב, עוד סיבוב. זהו, כמה אפשר? מתעייפים מלנצח גם כן. זה בדיוק מה שקורה. אז עכשיו, מה באמת התשובה? התשובה חייבת להיות, רבותיי, תשובה אמיתית. מחיית המלאק לא מדברים בפתגמים. שימו לב, מלחמת משה רבינו בעמלק, שם זה היסוד לניצחון הרע בהמית. אל תנסו לנצח אותו בריאליות, בשאלות ריאליות. לכן כל הוויכוחים בין ימין לשמאל כאן בארץ הם טיפשיים. טיפשיים. לא הימין ריאלי ולא השמאל ריאלי. אל תחשבו שהימין יותר ריאלי מהשמאל. הימין הוא יותר נורמלי נקרא לו. אבל לא יותר ריאלי. כי בריאליות באמת לא נוכל לדעת איך באמת מנצחים פה את הרע. הריאליות באמת היא מאיימת, היא באמת מייאשת. יש רק אפשרות אחת. בואו נלמד את הסוגיה. משה רבינו אומר ליהושע, בחר לנו אנשים צדיקים, המלחמה פה לא תהיה מלחמת חרב וחנית. היא כמו שאמרנו, לסלק את העמלק מן העולם, ושאנחנו נשב בתוך עמון הענן, והוא יראה עליהם צרות ויעלים אותם, לא ירווחנו כלום. כי הרע משתלט על התפיסות שלנו. אז המלחמה תהיה כך, אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוקים בידי. מה זה מטה האלוקים בידי? תקשיבו היטב. ואחר כך, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, אומרת המשנה בראש שנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה. אלא לומר לך, שכל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים ליבם לאביהם שבשמיים, היו נוצחים. מה זה מסתכלים כלפי מעלה? לא לשמיים. ליד של משה רבינו. מה הוא מחזיק ביד? הוא מטה האלוקים בידי. מה הסוד המטה ששם נמצא הניצחון על המלאק? על התפיסה של שלטון הרוע. אומר הרמח"ל, מטה האלוקים, יש מטה משה ויש מטה האלוקים. מטה האלוקים זה שם אלוקים, זה שם הגבורה. מטה האלוקים. שמידת הגבורה היא זו שאולידה, אפשרה את מציאות הרע. הקדוש ברוך הוא אבסולוטי, הוא השלם בכל שלמות ולא נמצא בו חיסרון כלל. אבל, אומר ישעיה הנביא, עושה שלום, פעמיים ביום תקנו לנו חז"ל, להזכיר מידת לילה ביום ויום בלילה, להוציא מידת המינים, שמי שברא את היום לא ברא את הלילה. כל ההתמודדות שלנו בחיים זה מול כוח הרע שהוא נראה כישות עצמאית, ואם הוא ישות עצמאית, מתקדמים מאוד מהר לתפיסה המלאכית שבסוף הוא גם ינצח את הטוב. עובדי אלילים התחילו יפה ואמרו, הם לא הגזימו, אמרו אנחנו לוחמים ברע, נזרים ממנו, אבל הוא ישות עצמאית. המלאק הולך צעד אחד קדימה, אם הוא ישות עצמאית, כמו ששאלתי את הנפאלי, תקפתי אותו, אמרתי לו, אתה מאמין שהוא ישות עצמאית? אז מי מבטיח לך? הוא אופטימי. הטוב ינצח. אבל המלאק לא אופטימי, המלאק הוא ריאלי, והוא אומר, הטוב לא ינצח, הרע ינצח, עינינו רואות שהרע מנצח לאורך כל הדרך. אז עכשיו, מה נעשה עם זה? איך נתמודד? אז יש רק אפשרות אחת, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, זה הפסוק בישעיה שעליו חכמים תקנו את התקנה של יוצר אור ומעריב ערבים, אני הוויה עושה כל אלה. אני יודע שאתם נבלים, ראיתם יש בעולם כוחות חלוקים, טוב ורע, אבל תזכור, אני הוויה עושה כל אלה. אני הטוב יצרתי את הרע בשביל להביא את הטוב שלי אליכם, כדי שאתם תתמודדו מולו, תשללו אותו, וכמה שתשללו אותו ככה אתם תשליטו את הטוב שלי. זו מלחמת ישראל.
השלילה
היא
רק מהייחוד.
רק מהייחוד, יפה מאוד. אז שימו לב, אנחנו, תקנו לנו חכמים. אדם אומר שמה ישראל בבוקר, השם אלוקינו, השם אחד. כמה זה מצחיק, הוא אמר אמירה שבכלל לא מכסה. תראו לכם, אני אומר, שמה ישראל, השם אלוקינו אחד. יש רק אלוהים אחד בשמיים. מה אמרת? והאלוהים הזה ברא את הרע. והרע השתלט לו על העולם. אמרת משהו? אז מה יש אם אמרת אלוהים אחד יצר את העולם? אבל הוא יצר את הרע? עובדה, ספר ישעיה אני אראה לך שהוא ברא את הרע. אין ויכוח על זה. אחרי זה אנשים חטו, והוא השתלט להם על העולם, והעולם הולך להיחרב. אז מה אמרת השם אלוקינו השם אחד? אומרים חז"ל, אם לא הבנת, אם לא עטפת את הקריאת שמה בברכות קריאת שמה שיוצר אור ובורא חושך, שמי שברא את היום, את היום שליט על הלילה, הוא יצא, הוא, אני השם עושה כל אלה. ואם אני יצרתי את הרע, לא ייתכן שהרע שאני יצרתי השתלט על מגמת הטוב שלי, הטוב המוחלט, שהוא סיבת הרע, אז לא הבנת כלום, אז בעצם לא הכרזת את ההכרזה האמיתית של העולם, לא מכית את המלאק. אומר משה רבינו, מתי האלוקים בידי, מתי האלוקים זה שם אלוקים שאפשר את מציאות הרע, את אחיזת הרע בעולם. והמתה הזה שולט על הרע. איפה ראינו, איפה זה בא לידי ביטוי? כשמשה רבינו מגיע לפני פרו, הוא לוקח את מתה האלוקים, משליך אותו לפני פרו, והוא נהיה לתנין. תנין זה נחש בלשון המקרא. משה רבינו רואה את התנין הזה, את הנחש הזה, הוא וינוס משה מפניו. מה התורה רוצה להגיד לנו? רק להגיד לנו שהוא בורח. כל ילד רואה נחש בורח. לא, הוא לא רואה נחש. הוא אומר, הוא רואה איזה עוצמת רע מבילה. איזה מקום הקדוש ברוך הוא הניח לרע, שהוא יפחיד את הלבבות העולם. אנשים ייבהלו, יראו את הכבשנים של אושוויץ, יראו דברים כל כך קשים. עד איפה אחיזת הרע יכולה להטיל מורח בליבות בני אדם? אז משה בורח, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תברח, תחזיק לו בזנב וישוב למטה בכפו. הוא נוצר מסיבת מתה האלוקים, ומתה האלוקים שולט עליו. וכשהוא נהפך למתה בכפך, אתה תבין שמעולם לא היה לו רגע אחד של שלטון. בשיא השליטה שלו, הוא היה פועל בשירות מתה האלוקים. זהו מלחמת המלאק. מי שמרין נושא עיניו כלפי מעלה אל מתה האלוקים, ועל ידו משעבד ליבו לאביו שבשמיים, אומרת המשנה. מה זה אביו שבשמיים? כל מקום שכתוב במשנה, אביהם שבשמיים, הכוונה הנהגת הייחוד, הנהגת האבאות, שאפשרה את מציאות ההתמודדות שלנו בין טוב לרע, והיא שולטת על המערכת המשפט, והיא לא תיתן למשפט הבחירי להשליט את הרע שיצרה בעבור הטוב על העולם שהוא ברא. מי שמבין, מי שמשעבד ליבו לאביו, נוצח את המלאק. אבל אם מי שלא מנצח בדרך הזאת, אז הוא נופל. זה לא אומר שהוא ימות בקרב, אבל הוא נופל, הוא בידיים של המלאק, הוא מתחיל להאמין בשלטון הרע. זה בעצם המאבק הכי עמוק בהתמודדות שלנו מול קליפת המלאק. יצרנו הרב, כמו שאני אקח את זה רק, אני רוצה לסיים רק ברלוונטיות שלנו עד היום הזה, בסיפור המגילה. תראו דבר פלא, לא שמים לב לפרט כל כך עיקרי. המגילה, אתם יודעים, היסטוריה שאולי אתם יודעים, נעשה סדר קצר. אנחנו, הבית שלנו חרב בתקופת צדקיה, הוא בית ראשון. ירמיה הנביא אומר, מבטיח לעם ישראל במלאות 70 שנה לבבל לפקוד אתכם. דניאל אומר, במלאות 70 שנה לחורבות ירושלים לפקוד אתכם. שואלת הגמרא במסכת מגילה, סתירה? רמי עדדה אומרת הגמרא, שני דברים. פקידה באלמה, הפקידה הראשונה תהיה באמת 70 שנה למלכות בבל, שזה יוצא בדיוק 52 שנה אחרי החורבן בפועל, ואפקוד אתכם של ירמיה, זה כבר יהיה בניין הבית, בזמן דריווש השני. 18 שנים מבדילים בין הפקידה הראשונה לפקידה השנייה. איך הפקידה הראשונה נתגלתה בעולם? קורש. העיר השם את רוח כורש מלך פרס בשנת אחת למלכותו. מה שמטריד את כורש הגדול, מטריד אותו לצאת בהכרזה לבנות בית המקדש, הוא האלוקים אשר בירושלים, לבנות לו מי בכם מכל עמו ויעל, פלא פלאים. טוב, קורה כזה, קורה דבר כזה היסטורי מופלא. עכשיו הסיפור המגילה, ב-18 שנים מהצהרת כורש עד בניין הבית בזמן חגי, על ידי נבואות חגי ומלאכי, שהם כבר אומרים לכם, אומרים לעם ישראל, מה אתם יושבים ספונים בבתיכם, הבית הזה חרב, לכו תבנו את הבית. אבל ב-18 שנים הללו, כל סיפור המגילה כמעט ממלא את כל חלל השנים הללו. אתם חושבים, מישהו באמת חושב שבמקרה סיפור המגילה, שהוא הופך להיות יסוד אמונתנו, באמת נפל שם במקרה לתוך ה-18 שנים בדיוק? אם הייתם אומרים 180 שנה, הייתי אומר, נו, אתה החלטת לקבוע. ממש כמו תפור. מה כאן הסיפור? היום יש למישהו סידור, קראתם, שמתם לב, היום שמתם לב בסליחות שקראנו, סליחות של האשכנזים. יש לנו פיתום של אחד, רבי מנחם בן מחיר, יש כאן אולי סידור. הנה סידור. רק תראו כמה שזה היה פשוט כך. הסליחה הראשונה של האשכנזים מתחילה כך. זה טוב דברו הקים לעיני הגויים להעלותם, בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. שומעים איך שהרבי מנחם ברבי מחיר, אחד מהקדמונים, רואה את התמונה. איפה המגילה? אחרי שטוב דברו הקים לעיני הגויים. כאן המגילה מתחילה. הסיפור מתחיל, הסיפור ההיסטורי, שאי אפשר ללמוד את מגילת אסתר להבין עם מה אנחנו מתמודדים בלי לראות את הרקע ההיסטורי. הקדוש ברוך הוא קיים את דברו. הבטחה אלוקית לא נפלה ארצה, והוא הבטיח דניאל, זה היה ההבטחה העיקרית. לירמיהו הבטיח, 70 שנה תספור בדיוק מתחילת מלכות בבל, אתה מפוקד את עם ישראל. אני נותן להם בשורה בלתי צפויה. אתם הולכים לירושלים. מה אתם חושבים, היהודים איך הגיבו? הגיבו מאוד קשה. אפשר להבין אותם. הפסימיות השתלטה עליהם. אתם באמת חושבים שחורים לעשות סתם סיבוב מיותר? עד שכבר עברנו את כל מה שעברנו, השתקענו, כבר בנינו בתים. די. עזוב אותנו. אבל אומרים, אבל יש לכם הזדמנות. זה שאלות פוליטיות. יש שם כל מיני דברים פוליטיים בתוך חצר המלך. אני לא יודע בדיוק מה הוא רצה, איזה טובת הנאה יש לו. הפסימיות משתלטת על האנשים ואומרת, תפסיקו, תנו לנו לחיות בשקט. אפשר להסתדר, אפשר לבנות היום חיים יהודיים בגולה יותר טובים בארץ ישראל. אפשר להסתדר, אפשר לבנות גם ישיבות ובתי כנסיות בכל מקום בעולם. תפסיקו לדבר. יבוא המשיח, נדבר. לך שיבוא המשיח. בינתיים תהיה ריאליסט. תחיה את המציאות שלך. אל תפריע לנו לחיות. זה בעצם, אתם מבינים, מי עלי מצרת כורש? ויקומו ראשי העדה. יקומו כמה מרדכי, רעליה, זרובבל, כמה יהודים עלו וניצלו את ההזדמנות הגדולה הזו והבינו שאין פוליטיקה בעולם סביב ירושלים. כשארץ ישראל מקבלת את הבשורה שאומות העולם אומרים, אין ריאליות, זו בשורה אלוקית. איך אומרים חז"ל במדרש שיר השירים, כל התור נשמע בארצנו, זה קולו של כורש. מי שיש לו אוזניים מיד שומע, הוא מקשיב, הוא שומע את הבשורה הגדולה הזאת. אבל לצערנו הרב, העולם הוא ריאלי. העולם הוא מותש מקושי הגלות, הוא מותש מהקושי, מהאמון ברע. בואו נשרוד ואל תדבר איתנו תקוות גדולות. עכשיו, מרדכי, מה הוא עושה בכלל, אתם מבינים, מה הוא בכלל, בספר עזרא כתוב בהמשך בפרק ד', ובשנה אחת למלך אחשוורוש כתבו כתב שטנה ליושבי יהודה וירושלים. מה נפל פה הפסוק הזה? שימו לב, הסיפור, הספר מספר ככה. אחרי שהייתה הצהרת כורש, הצרי יהודה ובנימין בירושלים שלחו איגרת שלמה של הפחדות לכורש, שהיהודים ימרדו בו, וביטל את הרשות. בשנה אחת לאחשוורוש, הייתה תוכנית לבקש מהאחשוורוש עוד פעם לחדש את הרישיון, כתבו כתב סתנה ליושבי יהודה וירושלים עוד פעם. מי היו הפעם כותבי כתב הסתנה? רש"י מביא בתוך, רש"י במקום, תסתכלו בספר עזרא, מביא מברית הסדר עולם, אמן ובניו. אמן ובניו כותבי הסתנה. לא לתת רישיון לבנות את בית המקדש. טוב, עכשיו אני שואל אתכם שאלה. איש יהודי היה בשושן הבירה, הוא שמו מרדכי. מה זה איש יהודי היה בשושן הבירה? איש יהודי היה בירושלים. הרי בספר עזרא כתוב שהוא כבר עלה לירושלים. אומרים חז"ל, בילקוט, תסתכלו בילקוט שימוני על הפסוק של בקטן ותרא שם, ויוודע הדבר למרדכי. למה הוא כל כך טורח להסביר, לספר את הדברים לאחשוורוש? מה אכפת לו שמלך פרסי ימות, יבוא אחריו? אולי ייתן לי רשות לבנות את בית המקדש. עם ישראל שולח אותו, אומר המדרש, מירושלים לשושן, אומרים לו, אתה משבט בנימין, אתה עליך נאמר ובן תפח שכן, אתה צריך להיות השליח, להשתדל אצל המלך לחדש את הרישיון. אז הוא מגיע לשושן, ועומד כל הזמן בחצר המלך, מחפש זכויות כדי לקדם את האינטרסים. מאידך גיסא מגיע אמן ובניו מגיעים לשושן גם הם, לנסות להפריע. וכעת מתחיל מאבק צמוד בין שני האנשים הללו. הקדושה והסתרא אחרא. אמן המייאש ומרדכי המקווה. איך הפעולה של המייאש הראשונה? איך הפעולה של הייאוש הראשונה שהוא רוצה להטיל בנו מורח? איך הוא רוצה לפעול? הוא מייעץ לאחשוורוש, ככה מגילה מתחילה, תערוך סעודה גדולה בשנת שלוש למולכו. למה שלוש למולכו? אומרת הגמרא במגילה, כי לפי החשבון של אחשוורוש, ה-70 שנה של ירמיה, הוא חשב שכיוון שהצרת כורש בטלה, אומר הרמב"ן, ממילא היא כבר לא הייתה כאן פקידה, אבל היה לו חשש, פחד, שאולי לפי החשבון של ה-70 שנה מגלות יהויכין, אולי זה כן יקרה. הוא ספר בדיוק מגלות יהויכין, הוא ספר 70 שנה, והגיע למספר 3 למולכו, ועורך את הסעודה. והסעודה הזאת, מה העניינה? לשים את כלי המקדש על השולחן במרכז, להביא את כל היהודים, ואתם תבואו ותשתחוו ותגידו, תאכלו מה שאתם רוצים, תשתו, אני בכלל איש פלורוליסט, אין לי שום בעיה לתת לכם חופש דת, רק דבר אחד, ייאוש מגאולת ישראל. זה מה שהוא רוצה להשיג. מרדכי צועק להם, אתם מטורפים, איזה חילול השם נורא, לבוא לסעודה שכלי המקדש נמצאים שם, איך אפשר לדרוך במקום כזה? בואו, עזוב אותנו, אנחנו רוצים להיות אזרחים נאמנים, אנחנו אמריקאים, שומרי מצוות, אנחנו אנשים טובים, רוצים להיות, תפסיק לדבר איתנו על תקוות, אנחנו פה נמצאים, נחיה פה חיים דתיים, אבל אנחנו הולכים לסעודה, לא הולכים להרגיז את ראשי השלטון. מגיע הלאה, מרדכי לא מוותר על העמדה שלו, והוא רואה את המן ההגגי הזה פתאום, והיא אחר הדברים האלה. מה זה אחר הדברים האלה? מי אתם חושבים גידל המלך אחשוורוש? מי הגדיל את הנחש? מי העצים אותו? לא הקדוש ברוך הוא. אנחנו, שפחדנו מהרע, שאמנו ברע, נכננו לרע, הקנייה הזאת בדיוק כמו מלחמת המלך, בזה שאתה מפחד ממנו, אתה בעצם מעצים אותו, אתה מגדל את הנחש, ועכשיו אתה צריך לשלם את התיקון של הרע בדרך יותר קשה. אחר הדברים האלו גידל המלך, מי שגידל אותו זה מי שהלכו, אומרים חז"ל שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אם אתה מאמין בכוח הרע עד כדי כך שאתה נכנע לתקוות שלך, מכוח הפחד של הגלות, ואתה אומר אין תקווה, מלך שהעבד שמחרו רבו, מה יש לו עוד עליו? אז אל תתפלא שהרשע עצמו מתגדל. כשהרשע מתגדל, אז מרדכי היהודי היחיד, כולם אומרים לו, תפסיק. למה אתה מתחיל? אתה לא רואה שאנחנו צדקנו? אתה לא רואה שהריאליות שלנו צדקה? אנחנו הזהרנו אותך. אמרנו לך, אל תתחיל איתו. מה זה קרה? עכשיו הוא הולך להתגרות, ואתה עוד מתגרה בו. אתה עוד הולך ומתעסק איתו, יושב בשער המלך, וכל עבדי המלך אומרים לאמן, שימו לב, ויאמרו עבדי המלך אליו, באים לספר לו שמרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. למה הם באים לעשות להיות, להעביר את דברי הרכילו? כי הם צדיקים. אבל הפסוק מסביר, לראות היעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. הם אומרים, יש פה מאבק. אנחנו מסוקרנים לראות מי ינצח. מרדכי מעמיד עצמו ממש כאופוזיציה להמן. אומר, אני לא מפחד ממך. התחיל כבר גאולת ישראל, הייתה כבר הפקידה. אתה הסתראך, אתה אורלה שבא לעקף את הגאולה. אם אני אפחד ממך, אני בידיים שלך. זה גוף הקליפה הזאת. אני לא מתייאש. אני הולך להילחם איתך, אני לא משתחווה לך. אז הם אומרים, מרדכי אומר להם, אני יהודי, אומר לכל העבדים, אני לא אשתחווה לו. הוא לא עושה את זה ככה בצינה ומתחבא. הוא בא להעמיד את הדברים על השולחן. אז באים לספר למד, שמעת מה שהוא אומר? הוא אומר שאתה יהודי. והוא לא ישתחווה לך, הוא לא מפחד ממך. אז המן מתמלא חימה. הוא יצא איתי לך גלויה. אז כל אנשים באים לצוק עליו, אומרים לו, תגיד, אתה נורמלי? לא רק שאמרת אלו לבוא לסעודה, או רוצה לעורר את חמתו של ראש השרים במלכות פרס? מה זה הדבר הזה? הם צודקים, הריאליסטים צודקים, לאורך כל הדרך. רק צרות הוא עושה מרדכי. מה?
למה מרדכי אז לא אומר לאסתר לילדת את המוות מול את הארי? בסופו של דבר, אם הוא מייצג את הטוב שרוצה להתלחם נגדה, למה הוא לא אומר לאסתר שגם היא תייצג את הטוב?
עוד מה תשמע שהוא אומר לה את זה? עוד מה תשמע? טוב, פתאום רואים, באמת, הם צודקים הריאליסטים, השר הגדול הזה הלך וסגר עסקה עם רו, עם צו מלכותי, שימו לב, שאי אפשר לאפר אותו, לא נשמע דבר כזה בעולם. אפילו בגץ לא יחול עליו. אי אפשר לאפר את הצו המלכותי, הוא לא שילם בחינם 10,000 שקל. 10,000 שקל זה היה תשלום מראש, רק אם העסקה סגורה, עם עורך דין הכי גדול בפרס, שמבטיח שאי אפשר שהמלך לא יכול לחזור בו מהצו. זה בעצם היה המצב. היהודים שומעים את זה, מרדכי ידע את כל אשר נעשה, הם אומרים, אתם יודעים מי עשה לנו את כל הצרות. מרדכי היהודי, הוא רצה להילחם ברע, ותראו מה התוצאות. מרדכי מה עושה? אני צריך להגיד, הנה את חטאתי, פשעתי, סיבכתי אתכם, אני הולך לפייס עכשיו את הרשע, אפילו שזה כבר אחר מעשה, כבר אין מה לעשות. מה הוא עושה? תשמעו את הדבר האזוי שהוא עושה. הוא קורא לאסתר ואומר לה, אסתר, הרגע את הולכת למלך לבקש ממנו על עמך. אז מה היא אומרת לו? יכולה דרישה, אין מה להפסיד, נכון? אין מה להפסיד, סיכוי האחרון. תשמעו את מה שהיא אומרת לו. היא אומרת לו, כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה, אשר יבוא אל החצר הפנימית, אשר לא יקרא אחד דתו לעמית. גמרא אומרת שלושה מעגלים של שומרים הקיפו את חצר המלך. היא אומרת, אחד דתו לעמית. אחד דתו הכוונה היא, אין משפט, לא שופטים אותו. בלי משפט, בית דין שדה, על הרגע חותכים לו את הראש. אתה מבין שמדובר פה? זה לא אחד לאלף סיכוי, אפס סיכוי. שאפשר לעבור שלושה מעגלים, ואולי באותה שנייה המלך צריך שלא ייחס, שיתשת, ובאותה שנייה יסכים להרים את השרבית, ויראה אותי בכלל, ואני אנציל. אומרת לו, תשמע, אני הולכת להתאבדות. כמו שאומרת בסוף, כאשר עבדתי, עבדתי. אז למה אתה רוצה להרוג אותי? אז כל אחד יגיד, מה אתה רוצה? אין ברירה, הכל עבוד. יש לי ברירה מאוד פשוטה. הגזרה עוד כמעט שנה. הוא הפיל פור בחודש ניסן ונפל על חודש אדר הבא. אז למה אתה ממהר להרוג אותי? היא אומרת לו, תשמעו מה שהיא אומרת, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. למה היא צריכה להוסיף אם נקרא? מה זה רלוונטי אם נקרא או לא נקרא? יפה. היא לא אומרת, ואני לא נקראתי וזה בלי רשות. תגידי, ואין לי רשות? לא. 30 יום לא קראו לי. אני מלכה, בטח עוד מעט יקראו לי. אז למה שאני לא נעשה את זה בצורה חוקית? למה סתם לחפש סיכונים ואתה רוצה להרוג אותי? תשמעו מה שמרדכי עונה לה. היא טוענת טענה יפה? מקסימה. מה מרדכי עונה לה? כאילו בלי, לא עונה לה, לא לעניין, אומר לה. אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. תגידו לה, זה יפה ככה להגיד לה? היא ניסה להימלט, היא אומרת לו תשובה יפה, חבל לוותר על יהודיה בחינם. הסיכוי האחרון שנשאר, גם אותו אפשר להאבד. הרי אני מלכה. הסיכוי, התקווה האחרונה אחות לנו בבית המלך. וגם את זה אתה רוצה להפסיד? חכה שבוע, שבועיים, יקראו לי ואני אנצל את כל הכוחות שלי. אני אשפיע על המלך. אומר למרדכי, אל תדמי. את אומרת כאן דברים שאין להם שחר. מה הוא מתכוון להגיד? למה הוא אומר לה את זה? הוא אומר, תדעי לך, אם את לא הולכת הרגע, אם, 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 לא, אם את לא הולכת עכשיו לעת הזאת, מדגיש, לעת הזאת, הרגע, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. את והני, שנינו נובד. בית אבי זה הני, הוא בית אביו. אין לה בית, אין לה בית אחר חוץ ממורדכי. למה? אז תשמעו מה שמורדכי אומר לה. אני מבין שאת מדברת, את אומרת סברות מאוד יפות, אבל כל הסברות האלו, את מדברת, את מנסה להתעסק כאן בסוגיה שלנו באופן ריאלי. כך או כך, עוד שבוע יותר טוב. את לא מבינה את הסיפור. מורדכי ידע את כל אשר נעשה, תדעי לך, באופן ריאלי אין לנו תקווה. הרע השתלט, הנחש השתלט על העולם. זהו, אין תקווה. הכל חתום, הכל סגור. מה תעשו? תגידו לי, מה אפשר לעשות? תדעו לכם, הכל היה ללא. למישהו יש כאן רעיון איך אפשר לנסות, בדרך הכי הכי קיצונית, איך אפשר להציל את המצב? תציעו. תבוא המלכה, אשת המלך, תבוא אל המלך, תגיד. אני מבקשת בקשה אישית שלא, אני לא חשובה בעיניך. אמר לה, גברת, זה לא בסמכותה. איך נתניהו אומר שבאים אליו? אמר, מה אתם רוצים? זה הבגץ. הוא אומר, זה לא בסמכויות שלי. אתם רוצים שיורידו אותי. ראיתם, המגילה מספרת, המלכות פרס הייתה מלכות מסודרת. היה שם שבעה רואי פני המלך, והוא עשה בית דין לדון את ושתי. הכל מסודר, הכל, תראו בגרל, המגילת אסתר, הוא מסביר שם את המערכת המשפטית. כל פרט שם בצורה מאוד מדויקת. אז הוא אומר, מה את רוצה שאני אעשה? אין לי מה להציע. אתם מבינים את הברוך? אין מה לעשות. אז מרדכי אומר לה, את חושבת שיש לנו סיכוי? אין לנו סיכוי. אני אומר לך, דווקא לעת הזאת הלכי, כי אני רוצה לבוא בכוח התקווה, לא מכוח הריאליות. אני רוצה שאנחנו הולכים היום, עכשיו, בכוח הביטחון, באלוהי הטוב. לא באלוהי הטוב. באלוקי ישראל, שהוא הטוב השולט לבדו. אם אנחנו נבטח בו, אם נחזיק, נסתכל כלפי מעלה על מטה האלוקים, שם אפשר לנצח את המלך, רק בדרך הזאת. זה מה שהוא אומר, לרווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ממקום אחר, אני בטוח שהרווח יבוא, אבל רק אם נסתכל על הדברים משורש אחר, אם את מחפשת את זה במהלך הריאלי, אין סיכוי. ברגע שהיא מבינה את זה, ברגע שהיא יורד לאסימון, כמו שאומרים, היא אומרת, אני הולכת לשליחות, אני יודעת שזו שליחות הכי מסוכנת שאפשר, כאשר עבדתי, עבדתי, אבל אני הולכת. ואיזה מזמור היא אומרת שהיא מגיעה לבית המלך? מזמור קו בית. בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלטימו. אין לי שום, אני באה רק, סבבוני פרים. כל הפרק הזה, נקרא אותו בפורים, פרק נוראי. הכי גרוע שיכול להיות. שבעי ערים, דובים, יש שם תיאורים מאוד, עריות, כלבים. היא אומרת כמו אדם שנמצא בתוך ג'ונגל בלי שום הגנה. אבל יש רק תקווה אחת. בך בטחו אבותינו, אומרים חז"ל, בזכות ההבטחה. אני בא מתוך הביטחון בטוב האלוקי. שהוא לא ייתן לרע לשלוט. היא דבקה מאוד בעניין הזה. קורה מה שקורה, זה מלובש בדרך הטבע. ברגע אחד הוא נושא את עיניו פתאום. בין כל שורות החיילים פתאום הוא רואה בין כולם... לרגע אחד הוא מרים את עיניו, רואה אותה, ומרים את השרבית, והיא עוברת. הנס הראשון קרה. עכשיו, בקוראים, הבעיה היא שאחרי שהנס קרה, אנחנו חוזרים לריאליות. מה היא תעשה עם הנס שלה? היא ניצלה, היא נשארה בחיים. לא תגידו לה, מה היא עכשיו אומרת? מה? אין לה מה להגיד. אתם מבינים את האבסורד? היא מקבלת הזכות דיבור והיא שותקת. למה היא לא אומרת, תציל אותי? אין לזה טעם. היא יודעת שזה הרי לא ריאלי. אז היא אומרת, אני לא יודעת. לישועתך קיוויתי השם, אני מחכה לאיזשהו משהו שיזוז בעולם, שיכין את הרקע. אין? אז היא אומרת, הוא שותק, ותשמעו את האבסורד, הוא אומר לה, מי שתשימו לב, כל פעם, כמה פעמים במגילה כתוב, מה בקשתך? רק בפעם הראשונה כתוב, מלך אסתר המלכה. מה זה המלך? זו צעקה. מה קרה לך? הלך להתאבד בשביל מה? הוא פתאום מבין את האבסורד מה שקרה פה אחשוורוש. הוא אומר, את לא מבינה מה שקרה? הלכת להיכנס פה בלי רשות לתוך גובה הריות? היית נאבדת בשנייה. אז הוא אומר לה, מה לך אסתר המלכה? זו שאלה, זו צעקה. הוא אומר, אז תגידי לי. ואין לה תשובה, היא צריכה להגיד, פיקוח נפש, הלכתי למות, אני יודע מה, עזרה ראשונה. היא לא אומרת, אני מבקשת שאתה ואמן תבואו למשתה. היא עצמה לא יודעת מה היא מבקשת את זה. אין לה מה להגיד. אז בשביל זה הלכת להתאבד? היא מתביישת, בבושה וחרפה, אין לה מה להגיד. אז הוא אומר, מהרו, מהרו, אולי מסתתר פה משהו שאני לא יודע.
למה היא לא מבקשת?
כי אין לזה מילים. בגלל שהשטח התחיל להכין, עוד מעט תראה שהשטח התחיל להכין את הרקע. בלי רקע אין טעם לזה. מה? חכה, בוא נלמד הלאה. אז הוא מגיע, הוא אומר, כנראה שמתחבא פה משהו סוד נעלם שהיא לא רוצה לגלות לי. אחרת התימאון ממשיך ללוות אותו, למה האישה שלי הולכת להתאבד בשביל איזה רעיון סתמי של משתה? משהו מתחבא שם. ביום השני, אין לה מה להגיד. יש לי בקשה עוד משתה, גם מחר יהיה משתה. הוא מותר נמתח, מה הולך פה? והיא בשקט הבית נתפלא, כתוב שהוא תעזור לי, אין לי מה להגיד מחר. כמה נוכל לסחוב לגלגל את זה? עוד משתה, עוד בסוף הורידי את הראש. מה אתה עושה מצחוק? פעמיים אפשר, אבל פעמיים שלי... בלילה הוא נדדה שנת המליך. זהו. התחיל תוקפו של נס. התחיל השטח להתכונן ל... תבינו, אם לא היה קורה את זה, העסק עבוד. מה יעזור שהיא מלכה? ועכשיו פתאום... דברים מוזרים קורים, פתאום מוצאים מארכיון, מרדכי, ובדיוק מגיע אמן, ואמן מגיע, והוא חושב שהכל, הוא בעצם, הוא זה שהמליך את אסתר, דרך אגב, הצעת ממוכן, והוא זה שעכשיו ממליך את מרדכי. הרע תמיד, הקדוש ברוך הוא, זה הסוד של היפוך המתה. היפוך המתה זה לא להגיד, תבינו שבסוף יהיה טוב, אלא כשהמתה נהפך מנחש למתה, ונהפוך הוא, זה בא לגלות שתמיד הרע עבד בשירות הקדושה. הרע, הקדוש ברוך הוא משתמש ברע כי מעולם הוא תמיד תחת הזרוע שלו. אז הוא מקדם את האינטרסים האלוקיים. אז זה בדיוק מה שקורה. הוא מגיע, וכמובן שהאגו שלו עולה, והוא בטוח שזה בשביל עצמו, והוא בא להציע את ההצעה. עכשיו תבינו, הישועה לא הגיעה בסיפור הזה. בואו נראה מה קרה פה. מרדכי היהודי הולך על הסוס.
איך
זה
אחד שראש אומר לאמן
לעשות? זה מה שהוא אמר. זה מה שהוא אמר, פיו ענה בו. לקחת את האיש החשוב, לכבד אותו. אז הוא אומר, באמת, הוא כל כך היה רצה להחזיר לו טובה, והוא יצא, אתה יצאת את זה. אז אנחנו אומרת, הגמרא, קריינה דיגרת, היא הולווה פרוונקה. זה היה פה מהלך שהיה נשמע... עכשיו, הוא לא התכוון להשפיל אותו, אמר. הוא באמת רצה לגמול לו טובה. והוא אמר, אתה בעצמך יצאת כזו הצעה, מהר, ככל אשר דיברת, קחת הלבוש ועשה ככל... אנחנו קוראים את זה, חושבים שכבר כאילו משהו השתנה בלב של, של החשברוש, הוא כבר התחיל להתהפך לטובה. לא. הוא אומר, עכשיו, הסיפור, איך הסיפור נגמר? מרדכי יושב, פתאום באים אליו ובדים, חוטפים אותו, מעלים אותו על הסוס, הוא לא יודע מה איפה זה נפל עליו, נזכן. הוא לא מבין שזה קשור, הוא לא באים לספר לו שזה המלך, והאמן, פתאום הוא רואה את האמן סוחב אותו ברחוב, אתם חושבים שזה מעודד אותו? הוא לא יודע מה שקורה פה. כולם צועקים, ככה יעשה למלך, הוא חוזר לסקוב את העניתו. הוא לא נהיה יותר אופטימי. המצב עגום. אז הוא חוזר, הוא אומר, אני לא יודע מה שקרה פה, אולי כאן הקדוש ברוך הוא מגלגל פה איזו ישועה, אני לא יודע איך להסביר את זה, בינתיים הוא חוזר לתפילות שלו. זהו, אין מה לעשות. טוב, בינתיים מתגלגל, ביום המשתה השלישי, אסתר מזמינה, הם באים עוד פעם, והפעם היא רואה, היא אומרת, הפעם אני יכולה לפתוח את הפה. למה? הקרן של המן קצת יורדת, המציאות כנראה בשטח הוכיחה כנראה שאם ראש השרים הזה מוביל את מרדכי היהודי הבזוי, כנראה שמשהו פה, כנראה קרנו ירדה, אפשר פה להתחיל לדבר. מה זה? כן, עד אבסורד, מה זה? ובדיוק זה נפל, אף אחד לא התכוון פה. לא, חשברוש התכוון, לא, הוא התכוון. נפל פה שהאויב שלו הכי גדול, שאפילו חשברוש לא יודע שהוא האויב שלו. עד הבוקר שהוא בא לספר את זה, לתלות אותו, בכלל לא ידע שיש לו כזה אויב. הוא לא הספיק לספר את זה, כי מיד הוא אמר לו, אדוני, אין לי זמן עכשיו. אני עסוק פה עכשיו במשהו, עניין יותר חשוב. והוא פתאום, טוב, עכשיו השטח מוכן. אז היא עוצרת אומץ, ואומרת, יודעת שזה לא יכול להציל את המצב, אבל היא אומרת, אני עושה מה שאני יכולה. נגד כל הסיכויים, איש, היא אומרת, כי נמכרנו, אני, שימו לב, אני ועמי. יש פה נקודה שאני חושב מאוד משמעותית. מה זה אני והמי? ואילו נמכרנו אני, חוזרת כל מה, אני והמי. מה היא רוצה להגיד? חשברוש מגיב. מה חשברוש מגיב? הוא אומר, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לי בו לעשות כן? איזה צדיק, איזה חסיד. מי סגר את העסקה? אתם מבינים את האבסורד? תגיד, לא ידעתי, תתנצל. יש פה דבר עמוק, אני חושב, מתחבא פה. זה לא היה תמים, הוא לא שיחק. היא אומרת, הוא לא סיפר לך, היא אמרה לו, הוא ניסתה להגיד שהוא שיקר אותו בעסקה, הוא סגר איתך עסקה והוא לא סיפר לך שאני בתוך העסקה. מה שהרגיז את החשברו שכאילו העלים מנו מידע, הוא כועס עליו, על הרוע שלו, שאני מדגישה, אני המלכה, חלק מהאומה הזאת. אילו ידעת את זה מקודם, זו הייתה עסקה, עסקה שלא היית עושה אותה, ועכשיו הוא מורא מתוסכל. מבחינת חוקה הוא לא יכול לחזור בו, והמלכה שלו בתוך הסיפור הזה, יש כל אבסורד, הוא כולו עצבני וכועס, שסידרו אותו בעצם, סגרו אותו בתוך חוזה שאין לו הפרה, ועכשיו העסק סגור. הוא מתרגז, מגיע החרבונה, תולים את המן. מה אתם חושבים? ישוע הגיע? המן תלוי על העץ מתנדנד. שום דבר. הכל סגור, הכל העסקה. זהו, אין מה לעשות. כולם עתידים ליום הזה, הכל מוכן כבר. אם נדבר בצורה קצת בוטה, מחנות ההשמדה מוכנים. לא פחות ולא יותר, תבינו. הכל מתוכנן. שנה שלמה הם מארגים מתארגנים. זה המצב. אז מה יש עם המן הלך? אז יש הרבה אמנים אחרים. יש מספיק סונים. אז מה עשינו פה? אז הנס ממשיך הלאה. הוא אומר לה, לכי תפקי לפניו, תפלי לפני רגליו. הכל מעט חוזר להתחלה. היא בוכה, מתחננת לפני רגליו. ואז הקדוש ברוך הוא, ואז הוא נותן לה, הוא מרומם את מרדכי היהודי. זה מרכיב חשוב. הוא נותן לו את בית המן. ואחר כך עולה בדעתו רעיון שנשמע קצת עזוי, אבל בסוף על ידי זה הישועה מגיעה. הוא אומר, תראי, אין לי מה לעשות, כתב המלך אין להשיב. אני יכול לתת לך רעיון, זה מה שאני יכול להציע. אני אתן רישיון נגדי, צו מלכותי, שמאפשר ליהודים להגן על עצמם. זה בערך מזכיר לי את היהודים בערך ב-1900, בגרודנה ובכל המקומות של הפרעות שם, שהם עשו קבוצה של הגנה עצמית. מה יכולו כבר לעשות, מסכנים היהודים? היה כמה יהודים בעיירה שהלכו עם אקדח, ופה ושם הפחידו את הגויים. היה נורא והיום פוגרומים. מה אתה יכול לעשות מול פוגרום של המונים? מה אתה יכול? זה בדיחה בהמית. אז איך באמת? מה באמת היית? מה באמת היה הנס? הקדוש ברוך הוא הפיל פחדו על כל העמים. הנס בסוף היה רק דבר אחד. שקומץ של אנשים עם אקדחים חלודים הצליחו להכניע צבאות שלמים של 127 מדינות, כי נפל פחד היהודים עליהם. ופה הסוד של הימים, ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים, אם תבינו את גודל ונהפוכו, הקדוש ברוך הוא לקח את הרוע, ובאמצעותו קידם את המגמות של גאולת ישראל. ולכן רק אני מסיים בדבר אחד, בפית שבכל תפוצות ישראל, אני מייחס אותו לאנשי כנסת הגדולה, לא יכול להיות פית, ראיתם בסליחות, לנו התחלקנו בגלויות, אבל פית של שושנת יעקב, כל תפוצות התימנים, האשכנזים, בכל תפוצותיהם, אין כמעט מישהו שאין לו, שלא אומר, מה? להודיע שכל קובך לא יבושו ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. מלחמת המלך למדור דור, זה התקווה בטוב. לא להיכנע לייאוש שערה מטיל בנו. זו בעצם מלחמת הרוע של המלך. הפחד הנורא, הפסימיות, הריאליסטיות שמביאה לידי פסימיות, שגורמת לאנשים להתייאש מגאולת ישראל, שם המאבק. הביטחון ליישם את זה הלכה למעשה. אנחנו היום נמצאים בתקופה ההיסטורית בדיוק בין הצהרת כורש לגאולה השלמה. זה בדיוק הגאון וילנה אומר בתיקוני זוהר דף כ"ז עמוד א', שהמהלך עתידי יהיה בדיוק באותה מידה. לשונות חז"ל דיברו, מעמיד להם מלך קשה כאמן ומחזירן למוטב. כל המהלכים יהיו זהים. בדיוק בין הצהרת כורש לבין הגאולה העתידה הגיע עוד פעם האמן ההיסטורי, והגיע עוד פעם עם אותו רעיון של כוח הרשק ששולט. כל המהלכים זהים. אבל היום אנחנו נמצאים עדיין בתוך המלחמה הזאת. לתת תקווה בטוב או להתייאש. לצערנו הרב היום לא צריכים להיות סאטמר כדי להתייאש. היום לצערנו חופשי כיפות גם מכל הצבעים כבר לאט לאט מתייאשים, הופכים להיות ריאליסטיים, ממדניקים למיניהם, כל מיני אנשים שכבר הריאליות גוברת, תפסיק, תהיה ריאלי, תבין, אי אפשר פה לחיות שני עמים במזרח התיכון, בלי אחד שיקיר את השני, וייתן לו מקום, ולאט לאט נעשה שלום, זה הכל ייאוש שערה מטיל. הכל זה לייאש ולשבור את כל התקוות. להודיע שכל קובעך אין לנו, מי שרוצה למחות את המלך זה רק על ידי מתי האלוקים, להכיר ברע, הרע הוא חזק מאוד, יש לו כוח, אבל אתה תגבר עליו רק אם תיקח לו את כוח העמידה. תבין שהוא מקבל את כל כוחו משלטון הטוב, והוא פועל באמצעותו. אל תפחד מפניו. הוא נמצא בזמן שאול, והוא עומד לחלוט מן העולם. מכוח הזכויות שלנו היום, בשיא ההתמודדות של הרע, לא להיבעל. להמשיך לקוות, ונזכה לראות שכל קובעך לא יבושו, ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך.